בשבת עיקר שמש חזניש, בשבת סלוי לפני השם העובד. בנזיקין סלוי לפני השם הנזק. אם נגיד שכלאיים זה גם כן, כמו נזיקין, שהתוצאה היא אסורה, אז באמת היא המקום מגריד גרם האסורה. אני הבנתי את רבי זולם, גם אין אחרת. לא התוצאה שיש פרי. כבר אמרנו כאן, פרי, אין פרי אחר פה. התוצאה היא ששני העצים האלה יתאחו יחד. למה זה אומר כך? אם אתה לוקח שני עצים שלא יתאחו, שאין סיכוי שיתאחו, זה לא איסור הרכבה. הרכבה פירושו רק כשאתה לוקח שני עצים שסיכוי שיתאחו יחד. ואכן, כשיש תוצאה, התוצאה זה אסורה. מה שאין כן, ולכן גם אתה לוקח את זה בצורה מיקרוסקופית, ומרכיב, יוצא משהו, התוצאה שיוצא איחוי של שני גופים, זה יעשו. מה שאין בארבעה, אמרנו, בארבעה, לכתחיל המותר, התורה אסרה את במחל תרבי הכליים. פה התורה אסרה, גם פה, לכן, גם פה אתה ודאי לא אסרה את ה... כשהתורה סתחה, לא תזרע את לא כך שהפרי שיצא הוא אסור. לא רק שהתוצר של הפרי הוא אסור, האיחוי של שני החלקים הוא זה שאסור. שאתה עושה מעשה ומאחה שני חלקים, שהופכים עץ אחד, כמו הנבואה של יחזקאל, אגב, מהמוסגר, מה שיחזקאל באמת נבואה גדולה מאוד, מי שמבין בחקלאות, מבין את עומק הרעיון שלו, יש קנה חזקה, אבל פראית, לא נותן מסיק פרי, ויש רוכב, נותן פרי טוב, יש שני שבטים מעם ישראל, ישראל ויהודה, ולכן המחלוקות ביניהם, זה נותן פרי, אבל אין לו שורשים טובים, יש לו שורשים טובים, אבל לא נותן פרי, צריך איחוי של שני החלקים יחד. קודם כל, דרשנות, רציתי להסביר את ההפטרה הזאת על רקע התפיסה שאתה מאחה שני עצים יחד, כאן נוצרה, זה הבעיה, זה האיסור. לכן, גם אם זו עץ ממש, בבהמה צריך שתי בהמות. זרע של בהמה, אין איסור. אבל כאן בצמחים, גם זרע של צמח, אם יוצא לנו איחוי שיוצא מהזרע הזה צמח, זה משהו שאסור. אם כן, אבל גרמה באמת לא אסור. זאת אומרת, אם אתה לוקח בעל חיים, שהוא יגרום לכך ששני צמחים יתאחו יחד, לפי אני יודעתי, התורה לא עשרה את זה. כי התורה, כמו שאמרת, סתך לא תזרע, שאתה זורע, שאתה עושה מעשה. אבל אם לקחת בעל חיים, שיקח רוכב במקום אחד, ויאחה אותו עם קנה במקום אחר, ויצא מזה עץ, לא עשית אווירה. כי לא, זה גרמה. וגרמה בכלאיים, לא אסור. הנושא הזה לא פשוט. נכון, יש סתירה בדבר, בכלי בהמה יש סתירה ברמב״ם. ורמב״ם, אבל פה ראינו, ברמב״ם, בהלכות כלאיים, פרק ט' לך א', יש... על מה? תכף, לכן אני רוצה להבדיל בין תותח, פה רק קוראים לו על אקדח, אז אני מבין בסדר. א', אפשר לעשות תותח אוטומטי במכון צומת. גם זה אפשר לעשות. אז אבל נכון, יש לפי זה תהיה הבחנה גדולה בין תותח וחיידק. חיידק יהיה מותר, תותח יהיה אסור, אבל אופן, אם נניח באמת שזאת הרכבה. אם אנחנו אומרים זה לא הרכבה, כמו שאמרנו, אני עומד על דעתי, שזה לא הרכבה. שזה רק שיפור הפריט, לא הרכבה. לכן, גם אם נקבל את ההנחה, שזאת הרכבה, אני אומר, חיידק יהיה מותר, תותח, אני אומר, שמכון צומת יפרור את הבעיה. אבל גוי, גוי יכול להגיד לך שזה שונה אולי. צריך להגיד מה גוי יחשוב, אני לא יודע. צריך להכנס שיח של גוי, להגיד, הוא עורי הבחנה בין מעשי אדם ובין תותח, אני חושב שהוא לא ראית הבחנה, יכול להיות שגוי יעשו. אם כן, מכאן מגיעים לצד יותר אידיאולוגי באמת. מזכור דבר הרמב"ן המפורסמים, שהם באמת, כמו שנאמר קודם, זה תם הדקרה. אבל באמת, התם הזה חדק כך למודעות, על כך שאנחנו לא מבינים כל נושא הרכבה, הרב ישראל מתמע. עיקר האיסור צריך דווקא בהאבקה. שאתה לוקח האבקה ממין אחד, ו... מפרה מין אחר, וצריך מין חדש. זאת צריכה להיות לפי הרמב"ן האיסור גדול. מה שאין ברכבה, אתה לא עושה שום דבר חדש. מה קרה? מה הרמב"ן אומר? רק כשהרב ישראל יוצא מסקנה, שעצמו אומר, חידוש וחידש, ואין לך בו לחידושו, שאיסור הרכבה זה רק שאתה מרכיב בעץ אחד כמה עצים, וההאבקה שתהיה ביניהם, תגרום להפריה של מינים חדשים. זה איסור באמת, מדורייתא. עד כך. לא למייס, הוא מכתב את זה רק דרך אגב, ארץ חמדה, שיחה בעל פה, איתו אמר לי, אמרתי זה כהסברה, כרמבן קשה לי. אבל רבותיי, כבר אני אמר קודם, מי אמר שדברי הרמבן אמת הם בנושא זה הקובעים? זה תמה דקרה, ותמה דקרה יש אתם אחרים. המערד חוש חולק עליו. המערד מפרק בבר הגולה פרק ב' ועמוד 9. בעשר פסחים, אמר רבי יוסי, שני דברים עלו מחשבה לבעות, ולא נבראו עד מוצא שבת. מוצא שבת נתן כברוך הוא בינה באדם, מעין דומה של מעלה, ותל שני אבנים ותחנם זו בזו, יצא מאור, ומשתי בהמות, ורכיב זו הזו, יצא מפלט. מה שזכירו קודם. דה, כי חכמינו באו להגיד על עניין הטבע ומעשה אדם. כי מעשה אדם יותר מהטבע. כמו שרד ברך, ברך שת ימים בראשית כל יסדר הטבע, פשוטים ומורכבים, והשלים את העולם, נשאר עוד בכוח לעשות הרבה הכבה יותר. כלומר, השם ברא את העולם גולמי, לא גמור. ויש דורשים, הרבה דורשים את הפסוק, אשר ברא אלוקים לעשות, יש כאן אחד מסבב בר אילן, זה כתוב בהרבה קורות, פשוט בתוכנה של בר אילן נמצא רק המקור הזה, אבל נמצא בספרים, בספרי חסידות, במקורות אחרים רבים, הרעיון, אשר ברא אלוקים לעשות, השם ברא את האדם, ברא את העולם לעשות. עדיין יש במה לעשות. רבי שמחה מסביר מצוות ציצית הוא לעשות. מצוות ציצית זה בגד לא גמור. וצריכים לגמור אותו, לשכלל אותו. העולם הוא כמו תלית. אנחנו אומרים, אותי אורכה סלמה. העולם הוא כמו בגד בלי ציצית. האדם צריך לשאול ציצית, זה האדם צריך לעשות את זה. לא בעל חיים, לא גרמות, אלא האדם צריך להשלים את הבריאה. הבריאה לא מושלמת. והאדם זה שותף לקדוש ברוך הוא בהשלמת הבריאה. ולכן אותה דרשה של התנחומה, המפורסמת, שהמרה במקום אחר מביא אותה לתפארת ישראל, קשורה גם פרשת השבוע, פרשת יתרו, שאומר שהתורה היא השלמת העולם, הוא מדבר את זה רוחני, אבל גם המדע. תורו סרופו, זה נקרא בדרשת התנחומה, מעשה שאלת תורו סרופו, זה רשע את רבי קיבה, איזו עושים נעים של קדוש ברוך הוא, שלה בשר אדם. אמרו שבשר אדם נעים. למה אתם מולים? אבל ידעתי שאתה מדבר על זה, הרי על המילה, נאסר בעקיבא והוצא להורג, בגלל שמל הוא ניגוד לחוק הרומי שהיה אז. וטורס רופוס שאל אותו, טורס רופוס ראה באיזה עבירה. אגב, עד היום יש מדינות בעולם, מדינות מתקדמות, ומנחות כולות שרוצות לאסור את המילה, בגלל שזה פגיעה בגוף השלם של האדם. ברוסיה, מי שמל את בנו, פגע בחוש המדינה, אני אשלח לסיביר לעשר שנים. הוא פגע בחוש המדינה, האדם בחוש המדינה, איך אתה פוגע בו? אנחנו תופסים ההפך, שהמילה משכללת את אדם. האדם בכוונה נברא ערל, לא מושלם. ולכן הביא לו גלוסקאות ושיבולים. מה יותר משכולם? מי אוכל שיבולים? מי שכוסס תבועה, מברך ברור פרי אדמה. מי שאוכל לחם, מברך המוציא לחם מן הארץ. או ברור למזונות. לחם משוכלל יותר מחיטה. ואדם בהמות אוכלות סורים וחיטים גולמיים, אדם אוכל לחם, גלוסקאות. ככה האדם. הכוזרי אומר, גם אמר קצר אחד, מה שונה האדם בעלי חיים? הוא אומר שהוא מתקן, הוא מתקן את המעון, הוא מתקן את הבגד, הוא משחל את המיגורים שלו, הוא משחל את הבגדים שלו, הוא משחל את החיים שלו, הוא משחל את המידות שלו, הוא משחל את התבונה שלו, הוא משחל גם את האמונה שלו. האדם מתקן, בעלי חיים נשארים כמו שהם, בהמה זה במה, מה שהיא עשתה לפני אלפי שנים תעשה היום, היא לא תשתנה, הציפור תעשה את התקן היום כמו שעשה לפני אלפי שנים. האדם בונה את כינו כל כמה שנים, אדם, כן, תגיד, אדם מחליף מטבח כל 20 שנה, במקרה הטוב. במקרה אחר, שכנים שלי כבר החליפו פעמיים, אני עדיין לא החלפתי מטבח שלי. אבל השכנים שלי, אין שכן שלא תוך 10 שנים מחליף מטבח. אגב, אתה מחשב, אני מחליף, כן. כל שנתיים, שלוש, חלוי מחשב. אני חברה, מה שהיה נכון פעם, לא נכון, העולם כל מיני בדינמיקה. גם זה נושא בלית אחר, הרב קוק בנה על זה תפיסת עולמו. העולם דינמי, העולם מתפתח, העולם משתנה. אנחנו צריכים כבני אדם לדאוג שישתנה לטובה, לא לרע. ולכן המהר"ל כאן אומר פירוש, ואגב, ההשוואה הזאת שהאש היא דוגמה מאלפת. כי היוונים להבדיל, סיפרו על פרומותאוס שגנב את האש מהאלים, במחאות כפולות, ו... נהנה שכך שנקשר לסלע והנשר ניקר את נאב. אצלנו אנחנו מברכים במוצאי שבת בורא מורש. מבדילים בכוני הדעת. מבדילים שהשם חנת לנו דעת להוציא אש. והאש זה מקור האנרגיה, מקור החום, מקור האור, מקור התעשייה בעולם. אחר כך הפכנו את זה לחשמל. לכן חיים מויזר ברך על החשמל בורא מורש. כי בריאת החשמל גם היא בריאה חשובה, לסבר לך עליה בורא מורש. אז זה אומר, אומר הזה המהר"ל. והאיש הזה מבנים, ומה שמתמאים לסוף, הקטע האחרון, ומה שמתמאים על הרכבת שני מינים, ודאי לפי התורה שנתנה כמו ישראל, הדבר הוא אסור משום כליים. ואדם ראשון היה עושה דבר הזה, כי הדבר הזה ראוי שיהיה בעולם, עד שיהיה נשלם העולם. עכשיו, למה התורה אסרה? זה כאן הקושי. אם אדם הראשון עשה את זה, זה ראוי, השם ברא את האדם עם תבונה שירכיב פרד, יקיר חמור וסושי פרד, למה התורה אסרה את זה? אפילו בגלל נוח. והמהר"ל את התשובה הזאת לא עונה. הוא אומר פירוש, הוא מביא את הראיה מהאדם הראשון. שבר כך ראוי. נכון, התורה אסרה לישראל. תרשו לי את התשובה. וזו התשובה לכל השאלה שלנו. אין ספק, העולם מתקדם, העולם מתפתח, המדע, השם ברא את האדם חוכמה, בינה ודעת, להמציא המצאות ולקדם את העולם. אלא צריך תמיד זהירות בין תיקון העולם וקלקולו. כולנו יודעים שיש הרבה בעולם שתוקנו, אבל לא כל תיקון, היה תיקון 100%. הרבה מהם התיקונים וקלקולים. הפרד הוא דוגמה. נכון, יש אלפי שנים הפרד שירת האדם בצורה מרבית. זוכר עוד לפני 50 שנה, לכל חקלאי, נתנו פרד. זה... ארגדל ויידיש, אפילו לא ידעו סס, סוס, סוגרה פרד. אבל זה סוס, פרד. את שלום המלך, כיוון פרדה. נכון, אני יושב משואל, איך זה יקרה, עשו את זה, אבל עובדי. הפרד זה ייצור שהיה השימושי ביותר בחקלאות. בגלל שהוא תרכובת של סוס וחמור. והסוס עוד אותו. הגמרא בסרט חולין מספרת על פרידה לבנה, שבעיתה שלה גרמה לנזק כזה חמור, עד שרבי פנחס בן יאיר לא מוכן לאכול את רבינו הקדוש, בגלל שהוא גדל פרידות לבנות. כלומר, יש כאן התרכובת הזאת. המושג כאלה לתרכובת זה שני בעיות. בסדר דעת, כלאיים יכולים לתיקון לעולם. בכלל שני, אתה, אין לך שליטה. אתה לא יודע מה זה, לאן זה יביא. האם הגנים יש למכניס היום, הם בריאים וטובים, משכנים את העולם, האם הם לא יבואו נזק לעולם? זאת שאלה קשה. והוויכוח בין אירופה לאמריקה הוא ויכוח לא פשוט. זה לא רק דת. זה תפיסת עולם בעייתית במחנה מסוימת. האם כל דבר מתקדם, מיד נצל אותו, מיד תפוס אותו, לקוט אותו מהר, ושתמש לו בצורה מהירה, בלי חשבון מה שיקרה בעוד שנתיים, שלוש, או דור או שניים. רק לדוגמה, אנחנו ילדים גדלנו על המיתוס של ייבוש החולה. מה לא עשו ייבוש החולה? איזה כתרים קשרו למפעל הציוני הגדול ביותר במאה השנה, במאה הקודמת, לפני 50 שנה, לפני 60 שנה, ייבוש החולה. היום מתברר שהנזק אקולוגי, נזק חקלאי, נזק גדול מאוד. היה צריך את החיידקים שם לחסל, על ידי גנים, זה כן. את לא את החיידקים, את היתושים. זה היה צריך למצוא, אבל ייבוש החולה הייתה טעות חמורה. כל דבר בעולם שנראה מתקדם באמת זה נכון, צריך קצת סבלנות, קצת אורך רוח. לכן אני חושב שהאישה הישראלית היא הנכונה, לא באמצע בשתי הגישות. לפתח, לנסות, לשכלל ולעקוב. לא לרוץ קדימה כמו אמריקה, אלא בזהירות, ולא לייצר אחורנית כמו אירופה. להיות יהודים. ללכת בשעת המהר"ל. להתקדם קדימה, אבל בזהירות. במילים אחרות, המכונית היא מכשיר עצום, שבלעדי אף אחד פה היום בלי המכונית פה. היא מכשיר שהאדם המציא אותו, באמת החליף את מה זה אין צריך בפרד, אין צריך בפרד, יש טרקטורים, יש מכוניות, ברוך השם, לא צריכים איתם יותר. אבל רבותיי, המכונית הזאת, עם כל גדלותה וגאונותה ויעילותה, הנזקים שגם הם לא קטנים, זיהום אוויר, תאונות, יש גם סכנות. אנחנו צריכים לחשוב על מכונית כזאת, שאין בה זיהום אוויר, ואין בה תאונות, ואין בה תוקלת, רק תיקון. זאת תהיה המצאה ישראלית הכי נכונה. מכונית ישראלית שהיא יש בה את כל המעלות ואין בה חסרונות. ובינתיים, בינתיים שנוהגים מכונית, יד, רגל על הדוושה. ולכן אני אעשה את דבריי, הדוושה, מי שלא יודע מה זה דוושה, ברקס. כשאני התחלתי ללמוד, התחלתי ללמוד נהיגה, הושיב אותי המלמד שלי, יד ההגה, אומר, תתחיל לנהוג, מתי אני יודע? תגיד, מה הכי חשוב? אמרתי, בגן ילדים, עכשיו שהצופר, פיפ, פיפ, זה הכי חשוב, לעשות ככה, ככה עכשיו. אומר ידידי, תלמד. החג אומר, תגיד עוד דברים יותר מצחוקים, הוא יודע שהמנוע, הגז, לא, הדוושה זה הכי חשובה. מכונית בלי דוושה, היא לא מכונית. מכונית בלי מנוע, היא סקטש. של ה... של ה... כן, שעושים איזה... יכולים ללמוד, עדיין יכולים לעשות גם משהו. מכונית בלי דוושה, אסורה מסוכנת. רבותיי, המדע הוא מכונית מועצת, שצריכה, יש לה מנוע חזק ובריא וטוב, אבל צריכים גם בלמים חזקים. תולה ארץ על בלימה.
אנחנו ממשיכים בנושא של הרכבות בירקות, תחום יחסית חדש בעולם, גם בארץ, אבל עכשיו הוא כבר... אתה רוצה את זה?
את זה עליי, אם אפשר.
כן. התחום הזה בשנים האחרונות תפס תאוצה גדולה. אנחנו נשמע... הם שמו פה עם סלוטייפ.
לא, לא חשוב.
אנחנו נשמע מפי דוקטור מנחם אדלשטיין, חוקר מנווה יער, מכון וולקני, על מצב הרכבות בירקות היום בישראל. בבקשה מנחם.
עד ימין, לא?
מה זה? לא, 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 זה הרכבות ממשירים. תשאיר לי אותו פה. את האורים אתה יכול פה לחבות קצת? טוב, ערב טוב לכולם. כמו שאתם רואים, אני הולך לדבר על הרכבה של ירקות, שזה טכנולוגיה יחסית חדשה בארץ. כבר הסבירו מה זה הרכבה בירקות, אבל פה במילה אחת, אנחנו לוקחים נוף של צמח אחד, במקרה הזה מלון, לוקחים שורש של צמח אחר, במקרה הזה הדלעת, מחברים אותם ביחד עם הקליפס הזה, ויש לנו בעצם צמח מורכב. עכשיו, הרכבות בעצים, כמו שהזכירו קודם, זה טכנולוגיה ישנה, והרכיבו בהדרים וברברדים ובפקן, והשאלה, למה אנחנו מרכיבים? אז זה גם כן קצת הקדים או קודם. הצמח המורכב נותן לנו עמידות נגד כל מיני פיגי קרקע, מחלות, נמטודות ודברים כאלה. יכול לתת לנו גם עמידות למזיקים מעל הקרקע, וגם יכול לשפר את היבול ואת העון צימוח של הצמח המורכב. יש פה כל מיני אביזרים שעוזרים לחבר את שני החלקים. זה כל מיני קליפסים לדלויים, זה קליפסים לסולניים. יש גם שיטות הרכבה שונות. זה שיטות שנהוגות בדלויים, זה בסולניים. בדרך כלל היום מרכיבים בשיטה הזאת, כלומר זה הקנה וזה הרוכב. ואותו דבר בסולניים, יש שיטות שונות של הרכבה. סולניים זה עגבניה, חציל, פלפל, זה משפחה של הסולניים. תפוח אדמה, כן. עכשיו, פה אנחנו רואים הרכבה בקוריאה. פשוט יושבים פה החקלאים במקרה הזה באיזושהי חממה, ובצורה כזאת הם עושים את זה להרכבה ידנית. מה שעושים בעצם, מגדלים את השתילים באיזושהי חממה, ולאחר מכן, בתוך החממה על השולחנות, יושבים פה פועלים ועושים את ההרכבה, כלומר מחברים את הקטע של הרוכב ביחד עם הקטע של הקנה. זה עוד מקום של הרכבה בקוריאה. רואים פשוט יושבים אנשים ליד שולחן ומרכיבים, ואני מדגיש שזה נמצא בתוך מבנה ועל שולחנות. עכשיו בדלויים למשל, מה שעושים, לוקחים את הקטע של הקנה, חותכים את הראש שלו, לוקחים את הקטע של הרוכב, ומחברים אותם בעזרת הקליפס הזה כמו שראינו, ויש לנו בעצם את הצמח המורכב. זה שלבי הרכבה ידניים. פה אתם רואים צמח מורכב. במקרה הזה זה מלון, והשורש שלו זה דלעת. בעגבניות השיטה דומה, רק פה במקום קליפס יש איזה צינורית סיליקון שמלבישים אותה על הקנה, ולתוך הצינורית דוחפים את הרוכב, והצינורית הזאת מחברת את שני חלקי הצמח. פה אתם רואים מגש של איך שמרכיבים עגבניות, וזה גוש מאוד קטן, ככה הוא נראה הצמח המורכב. ולאחר ההרכבה חייבים להכניס את הצמח לתא לח של 100% כדי שהצמח יתאחה. ויכולים לקחת מחולה כזאת, להכניס לתאורה בפנים, ופשוט הצמח נמצא פה בפנים כשבוע עד שהוא מחלים, והצינורות הובלה מתחברים. או שאפשר לקחת פשוט כיסוי של ניילון, לעשות בפנים מתזים ששומרים על לחות של 100%, ובשיטה הזאת, תוך שבוע, הצמח המורכב מתאחה ואפשר להוציא אותו לשדה.
הירק שאני מקבל זה מה שהבא מהרוכב?
מהרוכב. עכשיו, פה אנחנו רואים שתילים מורכבים, כאשר אם נחפש, נתאמץ, נראה פה את אזור ההרכבה, ברוב המקרים לא רואים את אזור ההרכבה, והשאלה אם יש פה עניין שמרית עין. פה יש לו למשל צמח פלפל מורכב, גם כן לא רואים את אזור ההרכבה. ואם אחר כך נסתכל בעציץ או בחממה או בשדה, אנחנו לא נוכל להבחין בעין רגילה מי צמח מורכב ומי צמח לא מורכב. הם כולם נראים אותו דבר. עכשיו, מה קורה היום בעולם בהרכבת ירקות? כל הנושא הזה תופס תאוצה ומתרחב. רואים פה את המדינות שבהם משתמשים בצמחים מורכבים. זה הרבה מדינות, וגם הגיע אלינו. רק להמחשה, ביפן וקוריאה, זה במיליוני שתילים בשנה. מאבטיח כ-150 מיליון שתילים בשנה, מלפפון 430 מיליון, וככה למלון, עגבניה, חציל, פלפל, סך הכל כ-700 מיליון שתילים בשנה, רק יפן וקוריאה. עכשיו, להרכיב כזה כמות אדירה של שתילים, בעבודה ידנית, זה משימה מאוד לא פשוטה. לכן, התחילו לפתח מכונות, כל מיני מכונות שעושות את ההרכבה. ויש פה שורה של מכונות, וזה האספק שלהם, 500, 800, 1,200 שתילים בשעה. זה כדי לספק את הדרישה. עכשיו, יש סוגי מכונות שונים ומשונים, פה אתם רואים חלק מהם, חלק אוטומטיים לגמרי, חלק חצי אוטומטיים, כלומר, הבן אדם צריך להתערב בפעולה, ואני אראה לכם עבודה של מכונה אחת, שעובדת לבד לגמרי. פה זאת היא המכונה שעושה את הרכבות. בצד אחד מכניסים את השתילים של הרוכב, בצד שני את השתילים של הדלת. יש פה זרועות שלוקחות כל שתיל מכל צד ועושות את החיתוך. זה למשל המלון, פשוט לוקח צמח צמח, מכניס אותו לאזור שהוא צריך, עושה לו את החיתוך שראינו קודם, ובסופו של דבר יוצא לנו פה שתיל מורכב, בעצם ללא עבודת ידיים בזמן ההרכבה. תכף נראה בסוף, יש קצת נקודה, אבל לפחות את ההרכבה מבצעת מכונה. אם זה נקרא גרמה או לא, אני לא יודע, זה רבנים יגידו. זה פשוט... לא, זה לא פיתוח ישראלי, זה יפני. רואים פה זה למשל המלון, ותכף תראו שהמכונה גם לוקחת את שני החלקים, מחברת אותם, שמה להם את הקליפס. פה המכונה חותכת, עושה את החיתוך, יש סכין מלמטה שמוריד את הפסיג, ועושה את המקום איפה שיבוא אחר כך החיבור. ובצורה כזאת... הוא עושה את החיתוך גם לרוכב וגם לקנה. זה הקליפס, פה רואים את הקליפס, מחבר את שני החלקים ויוצא שתיל מורכב. רואים, זה הקליפס, תכף הוא פותח אותו ומכניס באמצע את שני החלקים, ובצורה כזאת אנחנו מקבלים את השתילים המורכבים, והקצב, כמו שאתם רואים, הוא קצב מאוד מהיר. ומה שכן, בסוף השתילים המורכבים יוצאים, יש כאן אנשים שבודקים את איכות התוצרת, לראות שהכל בסדר, ותוקעים את השתילים האלה בתוך מצע, כדי להשתרש מחדש. זה בעצם הפעולה הידנית היחידה היא, בסוף המסלול של המכונה.
מה המכונה יכולה לעשות היום? אם יש מכונות שתילה בשדה, אז גם את הקטע הזה...
טוב, עכשיו בעצם למה נושא הרכבות תפס תאוצה בשנים האחרונות? יש המון פגעי קרקע, היה חומר שנקרא מטיל ברומיד שהיה מאוד יעיל, בגלל בעיות סביבה הוציאו אותו לשימוש, לכן היום אנחנו חייבים למצוא אלטרנטיבות למטיל ברומיד, ואחת אלטרנטיבות זה שימוש בצמחים מורכבים. עכשיו, מה קורה בארץ? בארץ היום מרכיבים דלויים, בדלויים אבטיח ומלון, כ-10 מיליון שתילים בשנה. בעגבניות יש לנו 6 מיליון, ובחציל כ-0.5 מיליון. אם נסתכל על הפילוח של הענף הדלויים, אז אבטיחים תופסים כ-43% מהשטח, ו-90% מהשטח זה אבטיחים מורכבים. מרכיבים אותם היום הדלעת. כי הדלעת יש לה שורש, הוא עמיד לכל מחלות הקרקע, ונותן את הצימוח ופתרון לבעיות הקרקע, מחלות הקרקע. מלון, 5% מהשטח רק מורכבים, ומלפפון כמעט ולא. עכשיו אמרנו שמרכיבים על הדלעת, אז זאת היא הדלעת שלנו, שעליה מרכיבים. עכשיו יש לנו כבר בספר במדבר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים, את הקישואים ואת האבטיחים מופיעים כבר פה בספר במדבר. רגע, שאר הדלויים, המלון והמלפון, המלון והמלפון והדלת מופיעים במשנה ובגמרא, לא לדור. עכשיו יש לנו את העניין של שדך לא תזרע כלאיים, עם ההדגשה על שדך. ומזה אנחנו לומדים כמה איסורים, ואנחנו נדבר פה על הרכבות, כאשר בעצם יש איסור של הרכבה אילן וירק ממינים שונים, כלומר אסור להרכיב מין שאינו במינו. אני מדבר על הירקות. הבעיה שברוב המקרים הזיהוי של הצמחים שמופיעים במקורות לא זהה לזיהוי שאנחנו מגדירים היום, ובאמת רוב החוקרים אומרים שהכישוב המלפון של עמנו לא זהה לכישוב ולמלפפון שבספרות חז"ל. בכל מקרה, על פי דברי הרמב״ם, הוא אומר אפילו כשהם שני מינים בטבעם, אם הם שווים בעלים או בצורת הפרי, שהרי הם מין אחד לעניין כליים. כלומר, לפי הרמב״ם כאילו, אם יש להם עלים או פירות דומים, אז הם כן מין אחד. עכשיו בואו נראה, למשל משפחת הדלויים. יש לנו פה סוגים שונים, סך הכל יש כ-90 סוגים, אני מראה פה רק שלושה, זה הסוגים שאנחנו בדרך כלל משתמשים בהם, זה הקוקומיס והציטרולוס והקוקורביטה, כאשר פה יש לנו את המלפפון והמלון, פה האבטיח ופה הקישואים והדלעות. השאלה אם אפשר להרכיב בתוך משפחת הדלויים או רק בתוך כל מין, זה שאלה. וכמובן הגדרה הלכתית לא דומה ולא זהה להגדרה מדעית, זה אנחנו יודעים. אותו דבר, בואו נסתכל על עכשיו על העלים של הגידולים העיקריים. אנחנו רואים שעלה של מלון דומה לעלה של מלפפון, שונה מעלה של אבטיח ושונה מעלה של דלעת, גם בגודל. אבל אם נסתכל בתוך האבטיחים יש שוני בעלים, וגם בתוך המלון יש שוני בעלים, וגם בדלעת, תראו רק את הגודל של הדלעת. כלומר, יש פה חפיפה, ולא בדיוק כל צמח יש לו עלה זהה. יש חפיפה בין העלים. אותו דבר לגבי הפרי. אנחנו רואים שיש שוני בפרי בין ארבעת המינים האלה, או ארבעת הגידולים האלה, אבל אם נסתכל בקוקומיס מלון, במלון, זה כל אלה זה מלונים. יש להם צורות שונות וצבעים שונים וגדלים שונים. אלה למשל אולי דומים למלפפון. אותו דבר בדלעות. כל אלה דלעות, יש להם, רואים, צורות שונות וצבעים שונים ומגוון רחב ושונות גנטית מאוד גדולה.
לפי מה אתה מגדיר מין
אלה? יש. טוב. אותו דבר באבטיח. יש אבטיחים. כולם אדומים בפנים, בחוץ יכול להיות ירוק בהיר, ירוק כהה צהוב, או ציפה שונה. כלומר, יש מגוון גדול מאוד בכל הדברים האלה. במשפחת הסולנים יש לנו אותו סיפור, יש סוגים ויש מינים, כאשר פה הפלפל, פה הגווניה, חציל ותפוח אדמה, והשאלה, מה מותר להרכיב בתוך המשפחת הסולנים? מה? בעולם, כן. וגם פה יש לנו משל בפלפל, יש מגוון אדיר של צורות וצבעים וגדלים. אותו דבר בעגבנייה. פה, ארי, אחת העגבניות שלך היא פה. וגם זה, כל אלה עגבניות, רואים עגבניות ארוכות ובצבעים שונים, בצורות שונות. כלומר, המגוון הוא מאוד גדול, ושאלה. עכשיו, בעצם אפשר להרכיב בתוך ה... בתוך המשפחה לא תמיד, למשל בדלויים בדרך כלל כן אפשר להרכיב, כלומר מלון, מלפפון, אבטיח על דלת אפשר להרכיב. בסולניים פלפל ועגבניה אי אפשר להרכיב, לא הולך. חציל ועגבניה כן הולך. מה שכן אי אפשר להרכיב בין משפחות, כלומר אני לא יכול להרכיב כותנה על תירס או תירס על מלון, הדברים האלה לא הולכים, רק בתוך המשפחות. לא צריך לנסות. עכשיו, רק להדגיש את החשיבות של הצמחים המורכבים, זה פשוט, אנחנו רואים פה, לגבי המחלות, רואים פה צמח לא מורכב, לעומת צמח מורכב שמתפתח יפה. עוד דוגמה, פשוט שחור לבן, ברגע שלא מרכיבים, הצמחים מתים, גם באבטיח וגם בשאר הגידולים. בעגבניות היום מגדלים כ-2,000 דונם מורכבים מתוך 25,000, וגם פה רואים הבדל גדול בשורש בין צמח מורכב ללא מורכב, כלומר זה נותן יתרון אדיר לחקראי. גם פה אתם רואים צמח בשטח נגוע במחלה, מי שלא מורכב מת, מי שמורכב מצליח לשרוד. זה עמידות לנמטודות, מה שהזכירו קודם, שהצמח המורכב יכול לתת שורש גדול שעמיד. ואותו דבר בפלפל יש לנו דוגמאות, ובחציל יש יתרון להרכבה. אפילו מצאנו שיש קנות שנותנות עמידות למלח. זה צמחים, צמחי אבטיח שהושקו במים מליחים, זה הלא מורכבים, הם נקראים קטנים, הצמח המורכב מתפתח הרבה יותר גדול במים מליחים. לצמח המורכב יש גם כמה מגבלות. אחד זה המחיר, הוא יותר יקר, יש לפעמים בעיות של איכות פרי, זה למשל שמרכיבים אבטיח על דלעת, מקבלים כל מיני סימנים או לא טובים, יש בעיות של E&M, E&M, כלומר שהקנה והרוכב לא מסתדרים ואז הצמח לא מתפתח. זה E&M. זה במשחקים ביפן הם מרכיבים עגבניה על תפוח אדמה, מקבלים דו גידול, או חציל על תפוח אדמה, ואפילו פה יש לנו שלושה דברים על תפוח אדמה, שזה עגבניה, חציל ופפינו. אז מה עושים? מיכון. זה אולי אופציה אחת שתעזור לנו לפתור את הבעיה, גוי אולי, וקנות מתאימות. מה זה קנות מתאימות? במקרה לפני שנתיים משרד המדע והטכנולוגיה הוציא קול קורא להגיש הצעות למחקרים בנושא מדע והלכה. אנחנו מדע, טכנולוגיה והלכה, הגשנו שם הצעה והצענו לחפש בתוך מיני הבר של הבטיח, לחפש קנות להבטיח. שזה א', אנחנו נימנע מבעיית הכליים, וגם לא יהיה לנו בעיות השליליות של הדלעת. ואכן אישרו לנו את התוכנית, ולקחנו כל מיני אבטיחי בר, רואים צורות וצבעים שונים, וניסינו אותם כקנות לאבטיח, וקיבלנו למשל מחלה שנקראת מקרופומינה, קיבלנו פה שונות בין האבטיחים השונים, רואים זה אבטיח, אחד מיני אבטיחי בר שעמיד למחלה, וזה רגיש, כלומר יש פה חומר שאפשר אולי למצוא קנות אבטיח עמידות או לנמטודות. גם כן אנחנו רואים פה שונות בתגובה של אבטיחי הבר, כלומר יש פה מקום לכימיות כלשהי, אבל התקציב הזה היה רק לשנה, כך שהרבה אנחנו לא יכולים להמשיך אם לא יהיה לנו עוד תקציב. בכל מקרה יש צורך במאמץ מחקרי לפיתוח והתאמה של קנות מלון למלון ואבטיח לאבטיח. ותודה על ההקשבה.
תודה רבה לדוקטור מנחם אדלשטיין על ההרצאה באמת מאלפת, מעניינת. מסתבר שהחיים באמת מורכבים והעולם מורכב, העסק לא פשוט.
אלן, קבעת ירקות. לפי מה שנתבקשתי, נתבקשתי לקצר, אז אני אשתדל מאוד לעשות, להגיד רק את הצדדים ואת הכיוונים ההלכתיים. קודם כל נתחיל בזה שהרכבת ירקות זאת באמת שאלה מאוד מורכבת. שאלה מורכבת תרתי משמע, קודם כל מבחינה הלכתית, ובית הרכבה כשלעצמה. היא הרבה יותר מסובכת מבחינה הלכתית מאשר השאלה שדיברו עליה קודם לגבי הנדסה גנטית, כי יש בה כמובן בעיות הלכתיות כבדות של איסור כליים, הרבה יותר ברורות מאשר בהנדסה גנטית. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אם מנחם קודם הציג שלושה צדדים, גוי ומיכון ופיתוח של זנים שמתאימים מבחינה הלכתית, דהיינו שירכיבו מין על מינו, אבטיח על אבטיח, אני מציע להפוך את הסדר ולהתאמץ קודם כל בקטע האחרון, ולמצוא באמת את האלטרנטיבה הטובה מבחינה אגרונומית, ושהיא תהיה טובה גם מבחינה הלכתית, לנסות למצוא באמת הרכבה של מיני אבטיח על אבטיח, באופן כזה שזה גם יפתור את הבעיה של הנמטודות ושל האפשרות להימנע מכל מיני ריסוסים מיותרים. הנקודה השנייה שחשוב להדגיש, אני מדבר על הנושא מבחינה עקרונית, דהיינו אני יוצא מנקודת מוצא שיש בעיה הלכתית של מין בשאינו מינו, אף על פי שהשאלה של הגדרת המין היא כשלעצמה בעיה כמובן שצריך לבחון אותה בצורה יותר מעמיקה. אני יוצא מנקודת מוצא שמילון או אבטיח על דלת זה מין בשאינו מינו, אף על פי שיש מה אולי מה לחשוב. כמו שאמר מנחם קודם, יש הבדל בין ההגדרה הבוטנית להגדרה הלכתית. ההגדרה הבוטנית מדברת על כיוון מסוים, על סיווג, על פי צורה של פרחים וכדומה, או על פי אולי נתונים גנטיים. ומבחינה הלכתית, כמו שהוא אמר בשם הרמב״ם, על פי צורת העלים, צורת הפרי וטעם הפרי, וצריך לבחון כמובן כל מקרה לגופו. המקור הראשוני שעוסק בנושא של הרכבת ירקות הוא מהמשנה, כן, בעמוד 11, ייצור של שתילי ירקות מורכבים בעזרת מיכון ושתילתם בשטח. המקור הראשוני הוא במשנה, אין מביאים אילן באילן, ירק בירק ולא אילן בירק, ולא ירק באילן, רב יהודה מתיר ירק באילן. הנה אנחנו רואים לכאורה שאסור להרכיב ירק בירק, אף על פי שהמשנה בעצם משתמשת בביטוי אין מביאין ירק בירק, אבל ברור מתוך דברי התוספתא ומתוך דברי הראשונים שמסבירים שאין מביאין ירק בירק, מדובר על הרכבה. הפתח הראשון, אני קודם כל רוצה במסגרת ההרצאה הזאת להראות פנים להיתר, אף על פי שאני כבר אומר מיד שעל כל דבר אפשר להתווכח, זה מאוד לא פשוט, ולכן אני הייתי מעדיף ללכת על אלטרנטיבה של מציאת מינים שהם מינם, למצוא דרך של הרכבה של מין במינו. אם כן, המשנה אומרת שאין מביאים ירק בירק, אסור להרכיב ירק בירק. כך אומרת המשנה. הרמב״ם במקום מספר 3 בהלכות א' ב' ג' ד' הוא עוסק בהלכות כלאי זרעים, ובהלכה ה' הוא עוסק בהלכות כלאי אילן. ובהלכה ה' ששם הוא מדבר על כלאי אילן, אומר הרמב״ם, כלאי אילנות הרי בכלל מה שנאמר, שדך לא תזרע כלאיים, כיצד המרכיב אילן באילן, כגון שירכיב ייחור וכו' וכו', וכן המרכיב ירק באילן או אילן בירק. הנה אנחנו רואים שאת הירק בירק הוא ישמית, והשאלה באמת מדוע ישמית הרמב״ם את הירק בירק. על הדבר הזה, על השמטתו של הרמב״ם, נאמרו כמה כיוונים. כיוון אחד, שבעצם הרמב״ם סובר שאין בהרכבת ירק משום בעיה של הרכבה, דהיינו באיסור של כלאי אילן, שהאיסור המוגדר של כלאי אילן זה איסור ההרכבה, כמו שאומר הרמב״ם, שאין באילן אלא איסור ההרכבה בלבד, אבל אין בעיה של זריעת מינים שונים של אילנות. אומר הרמב״ם, בהרכבת ירקות אין בעיה של הרכבה, אבל יש בעיה של כלאי זרעים, וממילא זה נכלל בכלל הלכות א' ב' ג' ד', שיש בזה איסור של כלאי זרעים, של שדך לא תזרע כלאיים. זה כיוון אחד. כיוון אחר שמצביע עליו הגר"א, שאומר שלפי דעת הרמב״ם יכול להיות שבאמת אין, באמת אין מבין ירק בירק, זה נכון, אבל אין בזה איסור מן התורה, אלא רק איסור מדרבנן. זה לפי דעת הרמב״ם. אז אם כן, שני כיוונים. הגמרא במסכת חולין מדברת על איזה שהוא, מתחילה באגדה, ומביאה שבאו מיני דשאים ונשאו קל וחומר בעצמן, עם רצונו של הקנות של הקדוש ברוך הוא בערבוביה, למה אמר למיניהו באילנות, והוא לא אמר למיניהו במיני דשאים. באי רבינה, אומרת הגמרא, הרכיב שני דשאים על זה על גב זה, מהו? ואז הגמרא מתחילה לדון, האם יש בזה למינהו, או שאין בזה למינהו, נאמר למינהו בביצוע, ולא נאמר למינהו בציווי של הקדוש ברוך הוא למיני הדשאים, והגמרא והנפקמינה היא לגבי השאלה, האם מותר להרכיב מיני דשאים זה על גב זה, כאשר בפשטות הרכיב מין של דשאים זה על גב זה, מדובר על הרכבת ירקות, אף על פי שגם בזה אפשר לדון. הגמרא נשארת בתיקו. בדרך כלל רגילים להגיד לפי שיטת תוספות, שהתוספות מבינים, קודם כל תוספות שואלים את השאלה הפשוטה, איך יכול להיות שבא רבינה שהוא המורה ובעצם מתלבט בבעיה שכתובה מפורט במשנה? אומרת המשנה, אין מביאים ירק בירק. אז איך בא רבינה ושואל את השאלה, האם מותר להרכיב מיני דשאים זה על גב זה? והתוספות אומרים כמה וכמה תירוצים, כאשר שני התירוצים הרלוונטיים ביותר מבחינתנו, הוא שרבינה בעצם התלבט בשאלה, האם בהרכבת ירקות יש איסור הרכבה כדוגמת כלי אילן. ואז הוא שאל את השאלה בחוץ לארץ, הוא שואל את השאלה שלו לגבי בן נוח, כאשר זה מתבסס על כך שהגמרא במסכת קידושין, כפי שהוזכר קודם, ובמסכת סנהדרין, הגמרא שם אומרת שיש איסור הרכבה גם לגבי גוי, גוי אסור להרכיב, מפני שזה הוקש לארבעה, ואותו דבר האיסור הזה חל גם בחוץ לארץ ולא רק בארץ ישראל, וזה מה שרבינה בעצם מתלבט. המשנה דיברה אין מבין ירק בירק, ובא רבינה ושאל האם יש בזה איסור הרכבה, והנפקמינה היא לגבי גוי ולגבי חוץ לארץ. שני תירוצים בתוספות. חשוב להדגיש שהגמרא נשארה בתיקו, כלומר הגמרא נשארה בספק האם יש איסור הרכבה במיני ירק. עכשיו השאלה היא, האם לפי שיטת תוספות, מעבר לאיסור ההרכבה בירקות, יש גם איסור כלאי זרעים, ובא רבינה ושואל, אין מבין ירק בירק, זה לגבי כלאי זרעים, ובא רבינה ושואל, האם יש בזה גם איסור הרכבה, כאשר הנפקמינה היא, כאמור, לגבי בנוח ולגבי חוץ לארץ. זאת השאלה. אז אפשר לומר, וככה בפשטות, יותר פשוט לבוא ולומר, שככה הבינו תוספות. שהתוספות הבינו שברור שיש בזה איסור של שדך לא תזרע כלאיים, והשאלה היא, האם יש בזה איסור הרכבה. אבל הדבר הזה הוא לא פשוט, הוא לא ברור, ולא נתבאר בצורה ברורה בדברי התוספות. התוספות רק הסבירו את הספק. הסבירו את הספק ואמרו, מה רבינה בא והוסיף על דברי המשנה. כלומר, בעיקרון אני יכול לומר, לפי שיטת התוספות, שכמו שהגרא מסביר לפי דעת הרמב״ם, שגם במשנה, בעצם המשנה אמרה, אין מבין ירק בירק, זה איסור דרבנן שכלי זרעים, ובא רבינה ושואל, האם יש בזה איסור הרכבה מעבר לאיסור דרבנן שכלי זרעים. כך אפשר להגיד, כך מסביר מהרם שיף את דברי התוספות, וככה משתמע גם מדברי רבינותם. רבינותם בספר הישר דן באריכות בעניין הזה של הרכיב מיני דשאים על מיני דשאים. אז מצד אחד הוא אומר כיוון אחד, שברור שיש באיסור ההרכבה בכלל איסור של שדך לא תזרע כלאיים. זה כיוון אחד. אבל רבינותם מאפשר גם ומביא גם כיוון כזה שבאמת הרכיב מיני דשאים זה על גב זה, אין בזה באמת איסור של שדך לא תזרע כלאיים, אלא יש בזה רק איסור דרבנן של כלי זרעים. וכמובן זה מאוד משמעותי, האם אני אומר שיש בהרכבת ירקות מעבר לבעיית ההרכבה שכאמור נשארה בספק בגמרא, בבבלי, האם יש בזה איסור דרבנן שקיל זרעים, או שאני אומר שיש איסור דאורייתא שקיל זרעים. כן, אומר רבינו תם בספר הישר, תסתכלו במקור מספר 7, והד אמרינן בשורה האחרונה, והד אמרינן אין מרכיבין פיגם אגבי קידה לבונה, מפני שהיא ירק באילן ותנן, אין מביאים אילן באילן וירק בירק, אילן בירק וירק באילן, כל הנה מדרבננינו, כי איך ידלותיק שלן, היית דרכיב בית מיני דשאים, או שמה זה הצד השני שאמרתי קודם, שהוא הבין שבאמת זה ברור שיש איסור של כלי זרעים מדאורייתא, והשאלה הייתה לגבי הרכבת ירקות. לא מצאנו כאמור בדברי התוספות בצורה ברורה, מלבד שני מקורות, שיש איסור דאורייתא של שדך לא תזרע כלאיים, מלבד הסמג, שכותב מפורש שיש איסור של שדך לא תזרע כלאיים, אבל בכל מקרה גם הסמג ברור מתוך דבריו שאין איסור של הרכבה, כן? או לכל הפחות שהגמרה נשארה בתיקו, כלומר הגמרה לא הכריע האם יש בזה איסור הרכבה או שאין בזה איסור הרכבה, מלבד הטור, שבאמת הטור, הדברים שלו לא ברורים וקצת תמוהים, מכיוון שהוא כותב בפירוש שלוקים על הרכבת ירקות בחוץ לארץ, והשאלה היא מאיפה הוא לקח את הדבר הזה, מכיוון שהגמרה נשארה בתיקו, אז איך יכול להיות שהגמרה נשארה בספק, ואנחנו נבוא ונאמר שלוקה על הרכבת ירק. השאלה היא באמת, למה לא נאמר בהרכבת ירקות שיש איסור של שדך לא תזרע כלאיים? וכבר הרב יעקב אריאל קודם קצת נגע בנקודה הזאת. השאלה היא, האם במרכיב, מרכיב זה בכלל זורע או שאיננו בכלל זורע? כן? ויש בזה מחלוקת בין הראשונים בהלכות שבת, האם מרכיב זה אב של מלאכת הזורע או שזה תולדה של מלאכת הזורע? כן? יש דעות בתוספות שאומרים שהמרכיב זה תולדה של מלאכת הזורע. זה נקודה אחת שצריך לקחת בחשבון. והנקודה הנוספת שצריך לקחת בחשבון, האם אנחנו אוסרים בשאר איסורים, ובזה נחלקו הראשונים, האם אנחנו אוסרים בשאר איסורים גם את התולדות, או שאנחנו לא אוסרים את שאר התולדות. מצאנו בהלכות שבת ובנזיקין שאסרו את התולדות, התולדות כיוצא בהן, אבל יכול להיות, וככה לפי הנראה יסביר הרמב״ם לפי איך שמסביר אותו הגר"א, והתוספות, שאין שבת באופן כללי, וכבר הרב יעקב נגע בזה, שבהלכות שבת המעשה נאסר, ואילו בהלכות כלאיים יכול להיות שמה שאנחנו אוסרים זה בעצם התוצאה, כן? כך כתוב, ככה אומרים האחרונים, שלכן לגבי איסור זריעה של כלאיים אני עובר על האיסור רק כאשר זה מושרש ולא מיד כשאני עושה את מעשה הזריעה. כך שיכול להיות שיש הבדל בין איסורי כלאיים לאיסורי שבת, ולכן באיסור כלאיים יכול להיות שמכיוון שמה שאכפת לי זה התוצאה, אז התולדה תהיה כמו אב, כן? זה סיבה לבוא ולומר שהמרכיב הוא יהיה בכלל סדחה לא תזרע כלאיים. לסיכום, אם אני מסכן עד כאן, אז בעצם אנחנו מוצאים שהרכבת ירקות, בעצם אנחנו מוצאים על גבי הסקאלה שלוש אפשרויות. אפשרות לבוא ולומר שיש בזה איסור הרכבה, אפשרות אחת, שבזה אמרנו זה לא הוכרע וזה נשאר ספק בגמרא. יש אפשרות לבוא ולומר שיש בזה איסור שסדחה לא תזרע כלאיים מדאורייתא. יש אפשרות לבוא ולומר שיש בזה איסור של כלי זרעים מדרבנן. ופה אני נכנס לצדדי היתר השונים של הרכבת ירקות, כאשר אני רוצה לדבר על ארבע צדדים. צד אחד זה העובדה שההרכבה מתבצעת בתוך בעציץ שאינו נקוב, זה נקודה אחת. כמו שראינו בתמונות, זה מתבצע במנותק לגמרי מן האדמה, והשאלה היא איך אני מתייחס לדבר הזה. הנקודה השנייה זה העובדה שזה נעשה בתוך מבנה. הדבר השלישי זה העובדה שלרוב, כמו חלקים גדולים מהחקלאות, נעשית על ידי גוי. הדבר הרביעי זה המיכון, כן, העובדה שההרכבה נעשית על ידי פעולה של בצורה אוטומטית, ואולי יש בזה גרמה. והדבר האחרון זה כבר לא נוגע לצדדי היתר של השטלן שמבצע את הרכבת הירקות. השאלה היא, ובזה כבר נגע פרופסור אליעזר גולדשמיט קודם שהוא הזכיר את הדיון לגבי הנטייה והשתילה של הצמח המורכב. כאשר החקלאי בא ומקבל צמח או אילן שהוא מורכב, השאלה מה חלקו בתוך הדבר הזה. האם יש בזה איסור או אין בזה איסור? לכאורה ברור שיש בזה איסור, השאלה היא איזה חומרה של איסור. אז נתחיל בדבר הראשון, ופה מאוד חשוב לנתח את כל צדדי היתר ולחשוב בדיוק מה האיסור שאנחנו מדברים עליו. האם אנחנו מדברים על איסור של כלי זרעים, או שאנחנו מדברים על איסור של הרכבה. אז אם נתחיל קודם כל לגבי הנקודה של הציץ שאינו נקוב, יש הבדל בין הציץ שאינו נקוב בכלאי זרעים לבין השאלה היא מה קורה לגבי ההרכבה בעציץ שאינו נקוב. הרמב״ם לגבי כלאי זרעים בעציץ שאינו נקוב אומר שיש בזה רק איסור דרבנן. אומר הרמב״ם מקור 14, ואחד הזורע בארץ או בעציץ נקוב, אבל הזורע בעציץ שאינו נקוב מכין אותו מכת מרדות. מה? נקוב זה איסור דאורייתא. כן? עציץ שאינו נקוב, נקוב זה נחשב כמו זורע באדמה. עציץ שאינו נקוב, אומר הרמב״ם, זה רק איסור דרבנן. רב שלמה זלמן במנחת שלמה מתלבט איך אני, מה הדין בהרכבה במצב מנותק. האם זה מותר או זה אסור? והוא מראה פנים לאסור, מכיוון, מכמה סיבות. א', בגלל שמצאנו שהרכבה אסורה גם בחוץ לארץ, אז זה לאו דווקא בארץ ישראל. אז ממילא אם זה מנותק, זה שזה לא ארץ ישראל, זה לא אכפת לי, זה סיבה להחמיר. אף על פי שיש מקום לבוא ולומר שההבדל בין הציץ נקוב לשאינו נקוב הוא לא בזה שזה ארץ ישראל או חוץ לארץ, אלא בזה שאין דרך זריעה בכך. כן? מה? כן, זה לא סדחה, זה לא דרך זריעה, לא דרך זריעה בכך. הנקודה הנוספת הוא דן לגבי הרכבת אילנות, והוא אומר שבאילנות אנחנו אומרים שהשורשים מפעפעים, בגלל שהשורשים חזקים, וזה כמובן לא שייך בירקות. הנקודה הנוספת שהוא אומר שלמיני הוא כתוב לגבי כליים, כן, על פי הירושלמי, ולכן יש מקום לבוא ולומר שזה יותר חמור מאשר כלי זרעים. גם אם אני מרכיב על בעציץ שאינו נקוב, הרי סוף סוף יש בזה בעיה של למינהו. לא, הרב שלמה זלמן אומר הפוך, שבלמינהו כתוב ארץ, ומכיוון שכתוב ארץ, אז ממילא עציץ שאינו נקוב זה לא בכלל ארץ. נקודה נוספת, הנקודה של הבית. יש ירושלמי מפורסם שאנחנו דנו בו באריכות לגבי שביעית, כן? לגבי גידול בחממות, והירושלמי נשאר בספק לגבי השביעית, מכיוון שהוא עושה הבחנה בין שדה לבין ארץ. אומר הירושלמי שארץ זה כולל גם בית, אבל שדה זה לא בית, זה לא שדה, כך אומר הירושלמי. ואז הוא מתלבט לגבי שביעית. יש מקום לבוא ולומר לגבי כליים, ויש בזה דיון בין האחרונים, האם יש בזה היתר, העובדה שזה שעושים את הפעולה הזאת של זריעת כליים או של ההרכבה, האם יש בזה היתר של בית או שאין בזה היתר של בית. יש מקום, יש צדדים לכאן וצדדים לשם. הנקודה הנוספת זה לגבי הגוי, כן? הגוי לגבי זריעת כליים, אז כתוב ברמב״ם שגוי אסור לזרוע כליים לנוכרי, ומותר לומר לנוכרי לזרוע לו כלי זרעים. כלומר, אם בעצם אני בא ואומר שיש בהרכבת הירקות רק בעיה של כלי זרעים, אז לכאורה אם זה נעשה על ידי גוי זה יהיה מותר. אבל אם אני בא מצד איסור ההרכבה, אז בהרכבה זה הרבה יותר מסובך, מכיוון שהרכבה זה הרכבה זה נפסק לכאורה ברמב״ם כדעת רבי אליעזר, שסובר שיש איסור הרכבה בגוי מפני שהוא קש לארבעת בהמה, וכמו שארבעת בהמה אסורה בגוי, כך גם הרכבה לכאורה אסורה בגוי. הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה זה הנקודה של השתלן, או יותר נכון החקלאי, שבא ולוקח את השתיל המורכב ושותל אותו באדמה. האם יש בזה איסור או אין בזה איסור? אפילו אם נצא מנקודת מוצא שהחקלאי, הוא מכיוון שהוא מבצע את ההרכבה או על ידי מיכון, כן, לא דיברתי על מיכון, האם יש בזה גרמה או שאין בזה גרמה, וגם אם הוא עושה את זה על ידי גוי, וגם אם זה בתוך בית, וגם אם זה במנותק באדמה, אבל סוף סוף החקלאי בא ולוקח את השתיל המורכב ושותל אותו באדמה. ופה גם הגוי מבצע את השתיל הזה, נכון, ואנחנו נדבר על זה עוד רגע. אבל קודם כל לגבי שתילת הצמח המורכב. בעץ יש מחלוקת בין הרב קוק לבין החזון איש. החזון איש אומר שגם בשתילה של העץ המורכב יש איסור של הרכבה, שסלחה לו תזרע כליים. לעומת זאת הרב קוק, בניגוד לרב שלמה זלמן אוירבך והחזון איש הרב יעקב אריאל הזכיר קודם, הרב קוק וגם הרב ישראלי ככה מבין שאיסור ההרכבה זה לא דין בתוצאה אלא זה דין במעשה של עצם הפעולה של ההרכבה. כאשר אני לוקח בדיוק כמו הוא קש לארבעת בהמה, כמו שהבהמה אני מרביע אותה, ומה שחשוב העיקר ההגדרה של האיסור זה עצם ההבאה של הבהמה האחת על השנייה, כך גם לגבי הרכבה. אומר הרב קוק במשפט כהן שלקחת את העץ המורכב ולשתול אותו, יש בזה רק בעיה של קיום ולא בעיה של איסור דאורייתא של סדרה לא תזרע כלאיים. זה כאמור בניגוד לדעת החזון איש. פה שוב צריך לדון האם הרכבת ירקות זה איסור של סדרה לא תזרע כלאיים, דהיינו כלי זרעים או הרכבה, מכיוון שיש בזה הבדל בהגדרה. לגבי הרכבה אומר הרב קוק שההגדרה של האיסור זה עצם המעשה, וממילא אם זה נעשה על ידי גוי אז זה יותר פשוט, כן? ואם אני לוקח את השתיל המורכב אני לא עובר בזה על איסור של סדחה לא תזרע כלאיים, של הרכבה, אבל אם אני בא מצד כלאי זרעים אז כמובן זה הרבה יותר מסובך, וגם אם אני אשתול את השתיל המורכב יכול להיות שיהיה בזה איסור של סדחה לא תזרע כלאיים, מכיוון שהגדרת האיסור בכלי זרעים זה יותר התוצאה ולא עצם המעשה של ההרכבה שכאמור הוקש להרבעת בהמה. יש פה עוד נקודה אחת ובזה אני מסיים, שצריך לקחת אותה בחשבון, זה העובדה שהצמח המורכב נמצא בתוך גוש אדמה, והשאלה היא האם גוש האדמה הקטנטן שהצמח המורכב נמצא בתוכו הוא נחשב כגוש אדמה שיכול להתקיים ממנו או לא. לגבי, ושוב יש בזה מחלוקת, גם החזון איש שמחמיר כותב בפירוש שאם העץ, או זה כבר פרשנות שלי, אבל אם העץ נמצא בתור גוש אדמה שהעץ יכול להתקיים ממנו, יכול להיות שלא יהיה בזה בעיה של שתילה של העץ המורכב. מדוע? מכיוון שבעצם אני לא עשיתי כאן כלום. העץ היה נטוע קודם, ואני עכשיו מעביר אותו למקום החדש. העץ נמצא בתוך גוש אדמה שיכול לחיות ממנו, אז בעצם אני המשכתי את המצב הקודם. לגבי ירק, גוש האדמה שיכול להתקיים ממנו, יכול להיות שהוא יותר קטן מאשר גוש אדמה שיכול להתקיים באילן. כן, בשביעית יש בזה דיון, יכול להיות שיש בזה מחלוקות, אבל בכל אופן בשבת הארץ הדבר נידון. יכול להיות שדי בגוש אדמה שהירק יכול להתקיים ממנו שלושה ימים ולא שבועיים. וכאן אולי גם זה מקום לחשוב עליו כפנים להיתר. בכל אופן, כמו שאמרתי, ובזה נסכם ונסיים, האלטרנטיבה המועדפת זה באמת להעמיק את המחקר ולמצוא דרכים למצוא דרכים להביא הרכבות שמועילות מבחינה אגונומית ושיהיו מין במינו, והכל יהיה על פי המסלול שהקדוש ברוך הוא טבע למינהו בטבע של מעשה בראשית. במציאות הקיימת יכול להיות שיש מקום להקל בסניפים של כל הצדדים שאמרתי קודם, ועדיין צריך עיון ויש מקום לדון ולהעריך.
יישר כוח לרב יואל. אנחנו ניגשים לשיעור האחרון לפני השיעור של הרב הראשי, הרב אמר. החקלאות המודרנית איננה דומה במובנים רבים לחקלאות שהייתה נהוגה בזמן חז"ל. את השור והחמור החליף הטרקטור, ואת המחרשה הפשוטה החליפו כלים מכניים גדולי ממדים ומשוכללים. גם שיטות הגידול והעיבוד התפתחו, ושדות התבואה והירקות נסתרים על שטחים נרחבים. הרב יהודה עמיחי, העומד בראש המחלקה ההלכתית של המכון יעשה,
אחר כך שהרב אמר יגיע, אם ירצה השם, ב-7:10, ואני אהיה מוכרח לגמור. אז ככה שיש לי שתי יתרונות שלא היה לאף אחד, ואני מקווה שמה שנספיק, נספיק, מה שלא נספיק, פעם הבאה. מה שאני רוצה לעסוק באמת זה בשאלה, שהועלתה כאן, לגבי האם השינויים החקלאיים, זאת אומרת, אני לא מדבר עכשיו על ענייני ההלכה ופסיקת ההלכה, אני מדבר עכשיו על השינויים החקלאיים המציאותיים, הם משנים בענייני ההלכה, בייחוד אם דיברו כאן היום בענייני כליים, אני אתעסק רק בענייני כליים. למה כוונת הדברים? כוונת הדברים, למשל שינוי בכלי העבודה, הרמב״ם אומר כך, הבא לזרוע בצד הכרם, מרחיק ממנו דלת אמות מעיקר הגפנים וזורע. זאת אומרת, עבודת הכרם היא דלת אמות, 2.4 מטר, אל תתפסו אותי אם פסקתי כמו החזון איש או כמו רב חיים נוה, אבל הכוונה היא 400. ואם הגפן יחידית, מרחיק ממנה 6 טפחים. ואם הייתה שורה של גפנים זו בצד זו, אפילו אין 100 גפנים, אין זה כרם אלא כגפן יחידית, ומרחיק מן השורה 6 טפחים וזורע. היו שתי שורות, הרי הוא כאילו כרם, וצריך להרחיק דלת אמות מכל צד, ואחר כך יזרה. זאת אומרת, הדין הוא, עבודת הכרם היא דלת אמות, לעומת זה, עבודת גפן יחידית היא 6 טפחים. איך הגיעו הארבע אמות הללו? מהי עבודת הכרם שהיא 4 אמות? אומר הרש, מה שאתם רואים שם זה רש, זה עתקה, אבל זה כל הראשונים אומרים רש, ראש, רב, אומרים את אותו יסוד. עבודת הכרם דלת אמות. למה? למה זה דלת אמות? איך זה הגיע? לפי שהיו בוצרים בשברים ובעגלות, ובעת החרישה היו חורשים אותה בשברים. ילקח אותן דלת אמות ככרם דמו. מכאן מתחילה השאלה. זאת אומרת, אם אתה אומר שהכרם או עבודת הכרם היא דלת אמות, מדוע? בגלל שחרשו עם שני שברים, ואם כן, תשאל השאלה מה קורה בימינו. האם בימינו כשאני לא חורש בשני שברים, או נגיד שיש לי שור יותר קטן, או שיש לי מחרישה יותר גדולה, האם הדין הזה השתנה ודלת אמות בעבודת הכרם זה מדאורייתא? זאת אומרת, זה לא שאלות בדרבנן, זה שאלות בדאורייתא, לפחות לפי חלק מהראשונים זה ממש מדאורייתא, לפי חלק אולי זה דרבנן עבודת הכרם, אבל אם אנחנו אומרים שדלת אמות בעבודת הכרם מקדש, והכוונה מקדש שזה חייב, שזה ניסה תוקד אש, אז אם זה תוקד אש, משמע שזה מדאורייתא וזה לא רק מדרבנן. בכל אופן, זאת היא השאלה, האם הנושא הזה, שמכיוון שתקנו את הדלת אמות הללו, זה בגלל שהתחיל עם עבודת עם השברים, מה היעדים כשאין שברים? היום בימינו אין שברים, אין מישהו שחורש היום עוד בשור, אולי באינדונזיה או באיזשהו מקום כזה. בטול קרם גם כן אולי, זה אותו דבר. הדבר הזה בכל אופן, אנחנו שואלים אותו, אותה שאלה, עכשיו אני רוצה כאן להוסיף עוד שאלה, המשנה מביאה מחלוקת כמה זה עבודת הגפן, מקודם דיברנו על עבודת הכרם, שזה מדובר על כרם, והמשנה מדברת על עבודת הגפן היחידית, פתאום יש במשנה מחלוקת בין תנקמה לבין רבי עקיבא, האם עבודת הכרם היא 6 טפחים או עבודת הכרם היא 3 טפחים. נשאלת השאלה, אם זאת שאלה מציאותית, טכנית, תבדוק כמה רוחב אתה צריך בשביל עבודת הכרם, וכמה אתה צריך בשביל עבודת הגפן היחידית, ולפי זה תחליט מדוע רבי עקיבא וחכמים נחלקו בשאלה הזאת. השאלה הזאת דומה מאוד לשאלה הזאת, יש שאלה בדיני שכנים. דיני שכנים, אדם יש לו שדה, יש לו שדה. השכן שלו רוצה לזרוע לידו, או לעשות אילן שדה לידו. אז אומרת המשנה, זו היא משנה, לא ייתה אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו דלת אמות. זאת אומרת, אתה צריך להרחיק דלת אמות. אחד גפנים ואחד כל אילן. זאת אומרת, אין הבדל בין גפן ולא גפן, תמיד אתה צריך להרחיק מה? דלת אמות. ככה אומרת המשנה. אומר רש"י שם על המקום, סמוך לשדה חברו, בין בשדה הלבן, בין בשדה אילן, אני לא נכנס עכשיו לוויכוח בין שדה האילן ושדה הלבן, ותמה כדי עבודת הכרם, שכשיחרוש את האילנות, לא יהיה צריך להכניס את המחרשה לתוך שדה חברו, וממילא, אומרת המשנה, אתה צריך להרחיק דלת אמות. מדוע? זה עבודת הכרם, אותו עבודת הכרם שמצאת בהלכות כליים, אותו דבר יש לך גם בהלכות שכנים, המחרשה היא לוקחת דלת אמות, אם היא לוקחת דלת אמות מתוך השטח, אז אתה חייב להרחיק כדי שכשאתה תחרוש את השדה שלך, אתה לא תיכנס עם הזנב של המחרשה לתוך מה? לתוך השדה של חברך ותזיק אותו. הדין הזה הובא במשנה, הגמרא על זה אומרת, דבר מאוד מאוד מעניין. הגמרא אומרת שדלת אמות צריך רק בארץ ישראל. בחוץ בבבל לא צריך דלת אמות, בבבל מספיק שתי אמות לעבודת הכרם, או להרחקה. הגמרא אומרת ככה, ארבע אמות שאמרו כדי עבודת הכרם, אמר שמואל, לא שנו אלא בארץ ישראל, אבל בבבל שתי אמות. על זה הגמרא מביאה ברייתא בניחותא, אבל זוהי מסקנת הסוגיה. יש הבדל בין ארץ ישראל לבין בבל. מה ההבדל בין ארץ ישראל לבין בבל? רש"י אומר, ההבדל הוא בסוג המחרשה. רש"י אומר בבבטרה, המחרשה הבבלית היא קצרה יותר מאשר המחרשה הארץ ישראלית. מה? קצרה, ככה רש"י אומר. שהיא קצרה, ככה רש"י אומר. מה? שנייה, שנייה. רש"י אומר קצרה. בין נקרא לזה בין האגרונומים או בין המדענים, לא האגרונומים, בין המדענים שעסקו בריאליה התלמודית, בייחוד פרופסור פליקס זיכרונו לברכה, בספר שלו החקלאות, החקלאות בארץ ישראל, הוא רוצה לטעון טענה מעניינת, והוא רוצה להגיד דבר כזה, הוא רוצה להגיד שההבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ, לבין בבל, הרי זה לא, אין פה בעיות של קדושה ולא קדושה, אין פה שאלות מהסגנון הזה, יש פה רק שאלה מה? מציאותית, מה גודל המחרשה, איך חרשו? אומר פרופסור פליקס, זיכרונו לברכה, רוצה להגיד שם שבארץ ישראל האדמה היא קשה, ארץ אשר אבניה בערים שלה, יש ארץ היא קשה, וכדי לחרוש אתה צריך מה לקחת? שני שברים, אתה צריך לקחת צמד בקר. לעומת זה בבבל, איזה אדמה יש שם? הרי הגמרא בקידושין אומרת, טוב, את זה הוא לא אומר, אבל הגמרא בקידושין אומרת שזה הסחף של, של, של המבול של ארץ ישראל, הגיע לאן? לבבל. אז יש שם אדמת סחף, אדמת סחף היא מה? היא קלה בחרישה, אז שם אני כבר לא צריך מה? צמד, אלא מספיק לי מה? שור אחד. אז אם מספיק לי שור אחד, אז אומר, אז זה מה שכתוב שם, שבבבל לוקחים שתי אמות, ולעומת זה בארץ ישראל, עבודת הכרם היא דלת אמות. ככה אומר פרופסור פליקס, אני לא נכנס עכשיו על השאלה הזאת, אם זה בסדר או לא בסדר, אבל היסוד הזה ודאי שיש חילוק בין עבודת הכרם של ארץ ישראל לבין חוץ לארץ, נפסק להלכה, והתוספות עוד יותר קשה מזה, התוספות בבבא בתרא אמר חידוש יותר גדול, התוספות דן בבבא בתרא אומר, איך אתה אומר שעבודת הכרם בבבל זה שתי אמות? הרי אני מצאתי בבבא בתרא בדף פי ג' שעבודת הכרם בבבל היא דלת אמות. אז תוספות אומר, יש מקומות בבבל שמה, ששם זה באמת, יש הרבה אבנים, אז צריך לחרוש במחרשה של כמו ארץ ישראל. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן איזשהו עיקרון שמה? שזה דין מציאותי, זה לא דין הלכתי, אלא זה דין במציאות של גודל המחרשה. למה? בגלל האבנים, בגלל, תגיד מה שאתה רוצה, מה ההבדלים בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ, לבין בבל, זה לא כל חוץ לארץ, השאלה אם כל חוץ לארץ הוא כמו עשינו את כל הגולה כבבל או לא עשינו את כל הגולה כבבל, לעניין כמה וכמה דברים, אבל כאן השאלה אם אני אומר את הדבר הזה. בכל אופן, היסוד הזה נפסק להלכה ברמב״ם בהלכות שכנים, שיש הבדל בין ארץ ישראל לבין בבל, שבארץ ישראל עבודת הכרם היא דלת אמות, ולעומת זה בבבל עבודת הכרם היא רק שתי אמות. ככה נפסק ברמב״ם, נפסק בשולחן ערוך, אין ספק בדבר הזה. הרמב״ם מביא גם את התוספות שהרמב״ם לא הביא אותו, אבל זה לא משנה, העיקרון הוא עיקרון אחד שהולכים לפי הצד המעשי. לפי היסוד הזה, אם אנחנו הולכים לפי הצד המעשי או הצד המציאותי של הדבר, הנה כאן אתם יכולים לראות צמד בקר שהם חורשים, הוא חורש, כנראה זה אדמת, מה נגיד שזה ארץ ישראל? לא נגיד, נגיד משהו אחר. טוב, ראו זרים צונכם, אז יש לנו כאן אחד שחורש עם שני שברים, יש לנו כאן גודל של שור אחד, יש לנו כאן כלאיים מדאורייתא של שור וחמור, מי שיוצא לראות, אבל בסדר, זה ערבי, זה בסדר. יש לנו שני חמורים, חמור וחמורה, יש לנו כאן שני סוסים, והנה יש לנו כאן אחר כך את המחרשה שלנו. האם אני צריך ללכת לפי, אם אני הולך לפי המציאות, אז אם כך, יכול להיות שאם יש לי מחרשה, או מתחחת, או כל מיני דבר, כלים חקלאיים שהם רחבים יותר מדלת אמות, ויש לי כלים כאלו, אז יכול להיות שאם כך עבודת הכרם תשתנה לכמה שיהיה רוחב הכלים החקלאיים, או אם בכיוון ההפוך, אם זה יקטן, נגיד, אם נמצא היום קנים יותר קטנים, אז בעצם ייווצר מצב שהגודל הזה יקטן, וזאת היא השאלה שנשאלת כאן להלכה. הדיון בשאלה הזאת בין האחרונים הוא לא פשוט. חלק מן האחרונים מצוטטים בפניכם, אני לא אקרא את כל האחרונים שנמצאים במקורות. הכרם ציון, שהוא הרב בנו של הרב הלוי, גם הוא יוסף צבי הלוי, הוא אמר יסוד מאוד מעניין, הוא רצה לטעון שברגע שחכמים הכניסו דלת אמות עבודת הכרם, זה הפך להיות אחד מי"ג עיקרים של התורה. ככה הוא כותב, זה אחד מי"ג עיקרים של התורה, והיא לא תשתנה. זה הביטוי שלו שם בסוף, הדבר הזה הוא לא ישתנה, איך אומר? שכן, ונצטרף לחלק התורה שעלינו לקיים לעולם ועד, ולא תהיה מוחלפת. את הביטוי ולא תהיה מוחלפת, כל אחד יודע מאיפה הוא לקח את הביטוי הזה, והוא אומר, אם ככה לא ישתנה. כנגדו יצא מובנו ורבנו הרב ישראל יזצל, והוא אמר, מה פירוש, מה זה שייך בכלל לדבר כאן על שיעורים של תורה, כשאתה מדבר על מה? על מציאות, זאת שאלת מציאות, שאלת מציאות, אתה תלך לפי המציאות, תבדוק את המציאות הטכנית, ממילא לא שייך לדבר על השיעורים הללו של התורה. הדבר המעניין הוא שהריטב"א, יש ריטב"א בעירובין, מעניין שלא התעסקו עם הריטב"א הזה, הריטב"א בעירובין שואל את השאלה הזאת בעצם, הריטב"א שואל כך, הריטב"א שואל, אם אתה אומר שעבודת הכרם היא דלת אמות, זאת אומרת שאתה צריך בשביל כרם, אתה צריך מה? מכונה גדולה, רחבה, שיש לה הרבה שטח של 2.5 מטר. אומר, מה ההבדל אם יש לי כרם, אתה צריך דלת אמות. אם יש לי גפן יחידית, מה אמרנו? ג' טפחים, ו' טפחים, מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, ו' טפחים אנחנו מכירים להלכה. אם יש לי 100 עצים, הרמב״ם אמר בהתחלה, יש לי 100 עצים שהם לא ככרם, אלא הם כשורה, כמה כמות ענבים יצא לי מזה? המון, מ-100 גפנים, אני יכול, זה, אז אני אצטרך אולי ל-100 גפנים מה? בוצרת גדולה. אם אתה תצטרך ל-100 גפנים בוצרת גדולה, אז למה ב-100 גפנים אתה גם כן מרחיק מה? רק 6 טפחים, ואתה לא מרחיק לפחות 2.4 או ד' אמות. אם זה הולך לפי המציאות, אז מה ההבדל אם יש צורה של כרם, או יש, תלך לפי מספר העצים. למה אתה הולך לפי צורת הכרם, או אם זה כרם או לא כרם? לך לפי הצורה, מספר העצים. תגיד חמישה גפנים צריכים כך וכך, 10 גפנים צריכים כך וכך, 20 גפנים צריכים כך וכך, לך לפי המציאות, אם כבר אתה הולך לפי המציאות, לך לפי המציאות. אומר הריטב"א, היסוד של דברי הריטב"א, הריטב"א אומר שם בהלכה, בדברים שלו, בחידושים שלו על עירובין, אומר הריטב"א כך, שמכאן משמע שזה דין במה? בכרם. זאת אומרת, אם יש כרם, אז אתה צריך להרחיק מה? דלת אמות. אבל אם זה לא כרם, אז למרות שיהיה כמות גדולה של מה? של ענבים, של גפנים, אתה לא צריך להרחיק דלת אמות, אלא מספיק 6 טפחים. מה היסוד של הדבר? מה התירוץ של הריטב"א? התירוץ של הריטב"א הוא דבר כזה. התירוץ של הריטב"א בעצם אומר כך, אם יש לי מקום שהוא חשוב ככרם, הכרם הוא חשוב. הכרם, מכיוון שהוא חשוב, הוא מזקיק מה? הרחקה של של דלת אמות. אבל אם אין לך מקום חשוב, אז מה פתאום שאתה תרחיק לידו מקום חשוב? בעצם יוצא מתוך דברי הריטב"א שהוא אמר באמת שהיסוד הוא החרישה הזאת, אבל היסוד האמיתי של הדבר הוא מה? לא המציאות של שני השברים הללו, אלא הגודל של השטח שמשתמשים בו, שעובדים עליו. אם הוא כרם, אז הוא מקבל עבודת הכרם. אם הוא לא כרם, למרות שיהיו שם הרבה ענבים או הרבה גפנים, הוא לא ייחשב להיות מקום שחייב בדלת אמות, ולכן נראה מתוך דברי הריטב"א, שזה איזה דין? זה לא דין במציאות, אלא זה דין במה? בחשיבות המקום, בחשיבות המקום שאתה עובד עליו, ומהצד השני, אתה צריך להשאיר מקום של דלת אמות, מכיוון שזה נחשב להיות מקום חשוב, דלת אמות זה תמיד נחשב להיות מקום חשוב. לפי היסוד הזה, יוצא שבאמת זה לא כמו שאמר הרב הלוי, שזה דלת אמות ושזה חלק מן התורה. זה לא חלק מן התורה שכל מי שמשנה זה עובר באחד מהי"ג עיקרים, לא. אבל היסוד הוא באמת נכון. היסוד הוא מה? אם אתה צריך להשאיר במקום של עבודת הכרם, יש לך כרם, אתה צריך להשאיר סביבו דלת אמות, מכיוון שזה דלת אמות זה נחשב להיות מקום של חשיבות. זה נחשב להיות, כמו שאנחנו מוצאים לגבי דיני כליים, שהרמה אומר שהכל לפי גודל השדה ולפי המינים, זאת אומרת לפי ההתפשטות ולפי גודל השדה. זאת אומרת, גודל השדה יש לה חשיבות. אם זה שדה חשובה, אז היא מזקיקה דלת אמות. יוצא מכאן... עכשיו, היסוד של הדבר הוא בדיוק, זה התשובה. הדין של בבל, הרמב״ם לא הביא אותו בהלכות כליים. הדין של בבל הביא אותו הרמב״ם רק באיזה הלכות? הלכות שכנים. בהלכות נזיקין הוא צודק. מדוע? מכיוון שבהלכות נזיקין, אתה אל תיכנס לשדה של החבר שלך, אבל אם מספיק לי בית אמות בשביל לחוש בבבל, אז בבית אמות, רק זה מה שאני צריך להרחיק. מדוע רק זה מה שאני צריך להרחיק? בגלל שאני לא אכנס לשדה של השני. אבל לעניין דיני, לדיני כלאיים, שם הרמב״ם לא הביא את החילוק בין ארץ ישראל לבבל. למה הוא לא הביא את החילוק בין ארץ ישראל לבבל? מכיוון שבדיני כלאיים אין הבדל לחשיבות השדה, אין הבדל האם הכרם נמצא בבבל, או הכרם נמצא בארץ ישראל. זה כרם. יש לי דל 2-2 ואחד יוצא זנב, הוא מבחינתי נחשב להיות מה? כרם. הוא נחשב להיות כרם? אז מה זה משנה לי? ולכן הרמב״ם באמת בהלכות כלאיים, למרות שהגמרא לומדת בבטרה את דיני הרחקות בהלכות שכנים, היא לומדת מאיפה היא לוקחת את המקור הזה. היא לוקחת את המקור הזה מדיני עבודת הכרם, אבל לא את כל החילוק, זאת אומרת, לא את כל הדינים אנחנו עומדים, אלא לגבי עבודת הכרם אנחנו צריכים להכריע שלעניין נזיקין זה באמת יש הבדל בין ארץ ישראל לבין בבל, אבל לגבי כליים, שם הדין הוא שונה, ושם הדין הוא קבוע שאתה צריך אחרי כל כרם להשאיר דלת אמות, ולעומת זה אם יש לך גפן יחידית, אפילו אם יש לך 100 גפנים יחידים, הם גפנים יחידים, אז אין להם חשיבות. אין להם חשיבות, הם לא מקבלים הרחקה של עבודת הכרם. עכשיו, הייתי שאלו, נכון יש דבר כזה בגמרא, שהגמרא אומרת שמכאן אנחנו לומדים שצמד בקר חורש בדלת אמות. זה נכון. יש לנו דבר דומה לזה, קצת אולי אם אפשר להרחיב את זה. למשל, ידועים דברי הגרא. הגרא אומר שיש גזרות של חכמים, שמה? שחכמים אמרו סיבה אחת. אבל בעצם מה? יש סיבה אחרת. מה שחכמים אמרו זה סיבה מציאותית, מה שנראית לעיניים באותו הדור או באותה התקופה. אבל בעצם מה? יש להם סיבה אחרת. יכול להיות שגם בדינים הללו של ההרחקות, לגבי הסיבה המרכזית היא חשיבות הכרם. ברגע שיש חשיבות הכרם, אז חכמים אמרו לי, אני צריך להרחיק דלת אמות, בגלל שזה שטח שהוא שטח גדול וחשוב. אבל זה לא אומר, ולכן זה לא משנה, אם הטרקטור היום או המחרשה היום תיקח 5 מטר, או תיקח 4 מטר, או שהבוצרת תהיה 3 מטר או 4 מטר. אין לי שום משמעות בשאלה הזאת, מכיוון שלא הדיון הוא על הצד המעשי. הצד המעשי הוא הצד הנלווה לתוך העניין הזה. הצד המרכזי זה מה שהריטב"א אמר כאן, שזו יהיה עבודת הכרם.
אבל אתה מדבר על חשיבות כרם מבחינת הגודל של החלקה הנזרעת.
נכון, 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 נכון. נכון, נכון, נכון. הריטב"א באמת דיבר על גודל השדה הנזרעת, אבל מתוך דברי הריטב"א שאתה רואה שהיסוד של הדבר הוא החשיבות של הדבר, אני יכול לבוא לומר שהדבר הזה הוא שייך גם לגבי החלק של ההרחקות. מה? נכון. נכון, נכון, שם מה שפרופסור גולדשמיד אומר, הרי יש מחלוקת במשנה עצמה כמה היא עבודת הכרם, לדעת בית שמאי עבודת הכרם לפחות לפי הירושלמי במקום אחד, עבודת הכרם היא חטא אמות, היא לא רק דלת אמות, היא חטא אמות, אלא מה, אז מה פתאום בית שמאי, זה גם מה שיסביר לנו מה רבי עקיבא וחכמים נחלקו, הם לא נחלקו בצד המעשי כמה רוחב השור עכשיו, הרי אין לי דיון עכשיו, על רוחב השור, הדיון שאני צריך לעסוק הוא על הדיון של החשיבות. הנושא ה...
אפשר לומר עוד הדבר, שזה לא רק עניין של חשיבות, אלא זה כן עניין שקשור לפרקטיקה, למציאות, כי פעם אתם עובדים בדיני קיליים, שצריך הרחקה. אלא מה, חכמים קבעו כנעה על 400, כאשר הם אומרים שאנחנו לדורות לא נלך את המשנה את זה כל פעם, לא צריכים לשקל, קובעים כלל לדורות,
זה כבר, זה בערך, זה כבר, ברגע שאני נכנס לשאלה המציאותית, תיווצר השאלה למה בבבל לא צריך שניים. למה בבבל? אבל העובדה שהנה, אתה רואה בדיני נזיקין כן שינו. אתה רואה שבדיני נזיקין חילקו בין ארץ ישראל לבין בבל. מכאן אתה רואה שהם כן חילקו בדבר. בכל אופן, זה שינוי אחד. דבר נוסף שהוא יותר מעשי, לא יותר מעשי, יש לו הרבה השלכות הלכתיות, הגדרת המינים בדבר הזה. לגבי הגדרת המינים, יש ידועים דברי הרמב״ם שיש שלוש חלוקות. חלוקה אחת זה תבועה, חלוקה השנייה זה הקטנית, והחלוקה השלישית אומר הרמב״ם, אני אקרא רק את השלישי, מהו הנקרא זירוני גינה, והם שאר זירונים שאינם ראויים למאכל אדם. והפרי של אותו הזרע מאכל אדם, כגון זרע הבצלים והשומים והזרע החציר והקצח וזרע הלוף, הלפת, סליחה, חיוצא בהם, וזרע פשטן, הרי הוא בכלל זירוני גינה. זאת אומרת, יש לנו מושג שאומר הרמב״ם קוראים לזה זירוני גינה. אחר כך אומר הרמב״ם, את זירוני הגינה אני מחלק לשני חלקים. אחד נקרא מיני זרעים, ואחד נקרא מיני ירקות. מה זה מיני זרעים? מיני זרעים זה כל דבר שנזרע בשדות. מה זה מיני ירקות? כל דבר שנזרע בארוגות. מה גודל הארוגות? אני לא נכנס עכשיו. גודל הארוגות, אפשר לעשות את החישוב, זה בערך 9 בית קו, אני לא נכנס להגדרה הזאת. אבל מה אומר הרמב״ם? כל דבר שזורים אותו בארוגות, אני קורא לו ירק. כן? הבצלים והכוסברה והכרפס והמרור. מרור זה החסה שלנו והכוסברה אנחנו יודעים מה זה, הכרפס אנחנו יודעים מה זה, הבצלים אנחנו גם יודעים וגם הטרדים אנחנו יודעים, כל אלו אנחנו יודעים מה הם. הם אומר הרמב״ם, הם נקראים מה? ירקות. עכשיו נשאלת השאלה, וכאן תשאל השאלה והיא שאלה בסיסית מאוד, מה יקרה אם אני היום לא זורע בצל במה? בארוגה. או... במה, איפה אני זורע ארוגה, איפה אני זורע בצל היום, או מרור, בשדה. האם זה יעבור ממיני הירק, למען? למיני הזרעים, מכיוון שמיני הזרעים זה מה שנזרע שדות. אבל הבצל היה כאן, בגלל שבזמן הרמב״ם זרעו אותו בתוך הארוגות. אבל היום בימינו שאני אזרע אותו בתוך שדות, אז לכאורה אני צריך מה לעשות? להגדיר אותו כזרעים. מה הנפקות ההלכתית? הנפקות ההלכתית, אם זה זרע או ירק, היא מאוד גדולה בדיני קיליים. למשל, בקרם אני יכול, אסור לי לזרוע מה? ירק בקרם אסור לי, וזה איסור כלי הקרם. אבל לעומת זה זרעים בקרם מותר לי לזרוע. אין שום בעיה לזרוע זרעים בקרם. מה עם זרעים? זו עוד שאלה, אבל זרעים בקרם מותרים בזריעה. זרעים, ירקות בקרם הם אסורים. ממילא יש לי נפקות, אם אני יודע מה זה זרע ומה זה ירק. ויש עוד כמה נפקמינות בדיני ירקות, אבל היותר קשה הוא, הנפקמינה באמת המעניינת היא, בדיני לאשכנזים בפסח. אם אתה מגדיר את זה כירק, אז אתה יכול לאכול אותו. אם אתה מגדיר אותו כזרע, אסור לך לבני האשכנז לאכול אותו בפסח. עכשיו, איפה נוצרה השאלה? השאלה נוצרה... בצורה מאוד חריפה, השאלה נוצרה עם תפוח אדמה. כשהגיע תפוח אדמה פה לארץ ישראל, לא ידעו מה לעשות איתו. מה פירוש שלא ידעו מה לעשות איתו? היה ויכוח גדול בין האחרונים, מה עושים עם התפוח אדמה? למה? תפוח אדמה מה הוא? אני אשאל כל אחד כאן, מה זה תפוח אדמה? מה הוא יגיד לי? ירק. מי יגיד לי שזה זרע? לא יודע, ירק. אבל מצד שני, איך מגדלים תפוח אדמה? ארוגות, מגדלים את זה בשדות, בדונמים על גבי דונמים. מה? על גבי גדודים, בסדר, אבל באופן כללי זה עובד בשדה. נחלקו בזה אחרונים, הרב ישראלי זצ"ל והרב עוזיאל זצ"ל והרב הרצוג נחלקו בשאלה הזאת, איך מגדירים תפוח אדמה? האם תפוח אדמה הוא ירק או תפוח אדמה הוא זרע? כאשר הוויכוח היה באמת לגבי כליים, לגבי האם מותר לזרוע תפוחי אדמה בקרם. בזמנו שחסכו בשטח אדמה, והיו חייבים זה, אז היו זורים. באו הרב עוזיאל, ומה אמר הרב עוזיאל? הרב עוזיאל בא, רצה לבוא ולומר שזה, מכיוון שזה שדות, נזרע שדות, אז אני קורא לו מה? זרע. עכשיו, אשכנזים ודאי לא היו יכולים לקבל דבר כזה, שתפוח אדמה יהיה זרע, הכוונה שאין להם מה לאכול בפסח. יהיה
לפה אחרי הגזרה.
סתם צחקתי. לא באמת חשבתי שזה היה ציר הוויכוח, אבל הרב עוזיאל זצ"ל רצה להכריע, או הכריע, להלכה, שזה זרעים. היו כאלו שרצו להגיד שזה, הרב ישראלי רצה להגיד שזה מיני ירקות. מה היה הנקודה של הרב ישראלי? הנקודה של הרב ישראלי הייתה מאוד מעניינת. הוא הבין את הקושי, הוא הבין את השאלה. השאלה הוא עלתה והוא הבין אותה. אמר הרב ישראלי, באמת זה לכאורה תמוע, מה? בגלל שהיום אתה זורע אותו בערוגות, אז אני אקרא לו מה? ירק. מחר אני אזרע אותו בשדות, אני אקרא לו מה? זרע. איך אתה משחק את הדברים הללו? איך העסק הזה בנוי? בא רב ישראלי זצ"ל ואמר, סברה מאוד מחודשת, מפולפלת ועוצמתית, אבל ככה הוא אמר. הוא אמר כך, למה אני קורא לכל המינים למטה, הבצלים וזה, שנזורים אותם בערוגות ירקות? למה אני קורא להם ירקות, ולמה לפשטן ולחרדל הזה אני קורא מה? זרעים. למה אתה עושה את זה? אומר הרב ישראלי יסוד מעניין, הוא אמר ככה, ירק צריך להשקוט אותו. ירק כתוב והשקית ברגליך, שאתה צריך להשקוט אותו. אתה משקיע אותו במה? בכל מים. מה פרוש בכל מים? אתה, כמו שהגמרא אומרת, אני יכול גם לגדל אותו בקיץ, ואני צריך לקחת מהבאר קצת מים ולהשקוט אותו במים. לעומת זה שדה, שדה זה שטח גדול. מדוע, אז בשטח גדול, איך אתה מגדל? ממה זה גדל? מאיפה הוא יחיה? אני הרי לא יכול ללכת להשקוט דונם, כן? או, אז בזמנם, היום אין בעיה להשקוט דונם, אבל בזמנו, בזמן חז"ל, ודאי שאי אפשר היה להשקוט דונם. אם אי אפשר היה להשקוט דונם, אז ממה הוא היה יכול לחיות? רק ממי גשמים. בא רב ישראלי ואמר יסוד מאוד מעניין. הוא אמר ככה, ההגדרה האמיתית היא לא מה שכתוב ברמב״ם, ערוגות ושדות, או שאתה יכול להגיד שזאת היא הסיבה, זה לא משנה. ההגדרה האמיתית היא מה? האם אתה משקה אותו בהשקיה, או שזה חי ממה שנקרא, ממי הגשמים שעל זה זה חי. ואז בא רב ישראלי ואמר, אני צריך כל דבר לבדוק אם, אני משקה, אם הוא חי על כל מים, אם הוא חי על כל מים, אז מה מעמדו? ירק. אם הוא חי על מי גשמים, מעמדו מה? זרע. ואז הוא אמר, אם כך, התפוח אדמה, מה יהיה התפוח אדמה? הוא יהיה ירק. למה הוא יהיה ירק? בגלל שמשקים אותו. משקים אותו, הוא הופך להיות ירק, וזה לא משנה לי שהוא גדל בשדות או לא גדל בשדות, אלא מכיוון שמשקים אותו, אז מכיוון שמשקים אותו, אז הוא הפך... סליחה? נכון, אמרתי, ברור, אבל באופן עקרוני, החיטה, קודם כל החיטה היא בכלל מחוץ למשחק, החיטה היא בכלל יוצאת מהמשחק, היא בקבוצה הראשונה שהרמב״ם אמר, יש שלושה מיני זרעונים, הראשונה היא התבועה, כשהתבועה היא ודאי מבודדת, יש לה את המעמד שלה, התבועה השנייה היא הקטנית, נכון, הוותיכים והתירס, הדבר הזה, ככה נקט הרב ישראלי זצ"ל במאמרו, ממילא הוא אסר ודאי את התפוח אדמה בכרם, ברגע שהוא הכריע שהתפוח אדמה הוא ירק, אז היה ברור שאי אפשר להתיר את התפוח אדמה בכרם. הדבר הזה הוא מבריק, אין מה להגיד, היסוד הזה הוא יסוד נפלא, הוא יסוד מאוד חדשני ולמדני. הבעיה של הדבר הזה שאמר הרב ישראלי, של החידוש הזה שאמר הרב ישראלי, שהוא לא מופיע. זאת אומרת, הרב ישראלי בעצם אמר, ירק שהוא בערוגות, זה דין במה? בהשקיה בכל מים. לעומת זה, שדה, זה דין בשדה בעל. ואז הוא הלך בכיוון הזה של הדברים, אבל בעצם ברמב״ם לא כתוב, ברמב״ם כתוב הולכים לפי גודל השדות. נכון שיש הגדרות אחרות, הידועים, החזוני שיש לו הגדרה אחרת, לפי הגרא יש הגדרה אחרת, אבל אני לא נכנס עכשיו, אני מדבר עכשיו...
הגרא זה מקום שמשקיעים.
נכון, 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 בסדר, לכן אמרתי, לכן אמרתי. נכון, נכון, ארוגה זה מקום שמשקיעים, אבל הדבר הזה, אם הכל הוא קצת, בוא נגיד, קצת קשה, אני לא אומר שאי אפשר להכניס אותו בתוך דברי הרמב״ם, הדבר הזה הוא בכל אופן חסר מתוך דברי הרמב״ם, הרמב״ם לא דיבר על השקיה, זה נכון שאמרתי שאתה יכול לבוא ולומר, ארוגה היא השקיה, או שדה היא בלי השקיה, או שדה היא שדה בעל, וזה היסוד באמת שהלך איתו הרב ישראלי זצה. מה שאני חשבתי כאן בדבר הזה, אולי להגיד כאן איזה הסבר נוסף, אולי זה כן דומה ל... לדברים שכאן שאמרתי בשמו של הרב ישראלי. יכול להיות שהיסוד של הדבר הוא בהגדרה, כשאנחנו באים להגדיר את המינים הללו של ירקות ושל זרעים, שהרמב״ם פה מדבר, אני מדבר עכשיו רק לשיטת הרמב״ם, ברור שלשיטות אחרות אין בזה את השאלה הזאת, לשיטת הרמב״ם בכל אופן הוא זה שפוסק לנו כאן בארץ ישראל, והדברים שלו הם יותר חשובים. דרך אגב, יש דבר כזה גם בחזוניש, הוא גם כן מעלה את השאלה הזאת, החזוניש גם כן מעיר את השאלה הזאת על דברי הרמב״ם. מה שאפשר אולי לבוא ולומר זה דבר כזה. אנחנו, איך התחילה השאלה? השאלה התחילה שאנחנו באנו ואמרנו, את זה מגדלים מה? סודות. היום מגדלים את הבצל באיזה צורה? של סודות. ככה התחילה השאלה. מגדלים אותו בצורה של שדות. השאלה היא לא נכונה. למה? בגלל שכשאתה בא ואתה אומר, איך מגדלים את הדבר, אתה כבר מדבר על מה? על איזה גידול? גידול תעשייתי. אתה מדבר עלינו כמה? כאנשי מסחר, בעצם לא כחקלאי, לא כבעל הבית פרטי, אלא מה? אתה מדבר עלינו כמגדלים. זאת אומרת, ברור לנו שמה? שהגידול הוא לפי... המסחר שבדבר. למה אנחנו מגדלים היום שדות? בגלל שאין טעם לגדל שתי עגבניות וחצי. אלא מה? אתה רוצה לגדל, אז אתה מגדל שדה של, של מרור, של, של, של חסה, או של קרפס. אתה מגדל בזה שדות של הדבר. אבל זה, הנקודה הזאת היא נקודת היסוד של הדבר הזה. אז ממילא יוצא כאן דבר כזה. יוצא כאן היסוד של הדבר הוא לא, אל תסתכל על הגידול של ימינו בצורה איך אנחנו עושים, אלא תסתכל על הגידול של ימינו, מה היה קורה, נגיד, לאישה בקרמל, או אישה במעון, או אישה ברמת הגולן, שהיא מגללת ליד הבית גינה קטנה. מה היא תגדל בתוך הגינה שלה? היא תגדל בתוך הגינה שלה מה? קצת בצל, קצת כוסברה, קצת כרוב, קצת טרדין, אני יודע, וחסה וכל מיני דברים קטנים כאלו, ואת זה היא תגדל. מה היא לא תגדל ליד הבית? היא לא תגדל לעולם דברים שצריכים כמות גדולה של עמידות לאורך זמן. זאת אומרת, דברים קטנים שיכולה כל פעם לעשות את זה, אז אין לה שום בעיה לעשות את זה בצורה זמנית. זאת אומרת, אז היא עושה כמות קטנה, יש לה לשלושה חודשים, לחודש, חודשיים הקרובים, ואחר מכן היא תזרע שוב פעם, ואחר כך היא תזרע שוב פעם, אבל לעומת זה שדות, היא לא תזרע. מדוע? היא לא זורעת שדות, בגלל שאין לה שטח של שדות, שדות זה רק עסק גדול ועסק מסחרי. אז בעצם ההגדרה של הרמב״ם היא כזאת, השאלה מעיקר לא מתחילה, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לשאול את השאלה, איך אנחנו שואלים את השאלה? אנחנו שואלים את השאלה, הרי היום זורעים בצל, שמה? אני זורע אותו בשדות, או אני זורע היום חסה בשדות. זה נכון שאתה זורע היום חסה בשדות, אבל איזה חסה אתה זורע היום בשדות? חסה מסחרית. זאת אומרת, חסה שאתה צריך אבל האישה הפרטית בבית, או הגינה הפרטית, זאת אומרת, אנחנו משנים את הראש, ואומרים, אנחנו מגדלים היום בשדות, אבל זה כבר מעוות, זאת אומרת, אחרי שהראש שלנו הוא מעוות מסחרית, אז אנחנו הולכים, אבל בעצם ההגדרה הבסיסית היא צריכה להיות הפוך. אל תסתכל על הצורה, איזה צורה של של העיוות שלנו, אלא תסתכל על הגינה הפרטית או על הזריעה הפרטית. במקרה כזה, אז אתה תחזור באמת לדברי הרמב״ם, ובאמת דברי הרמב״ם יהיו צודקים, ואז ממילא הבצלים והכוסבר והקרפס והמאור, לא משנה לי בכלל שהיום יש בחסלת שזורים חסה, או יש שזורים קרפס, או יש שזורים כל מיני דברים, זה לא משנה לנו בכלל. אנחנו, האישה הפרטית מגדלת את זה בערוגה. היא מגדלת את זה בערוגה. למה היא גידלה את זה בערוגה? היא גידלה את זה בערוגה מסיבה מאוד פשוטה. מה? היא גידלה את זה בערוגה, למה היא גידלה את זה בערוגות? היא גידלה את זה בערוגות שלא יהיה לה כליים. הרי היא הייתה עושה קצת כוסבר וקצת טרדין וקצת, אני יודע, מרור וקצת כל מיני דברים כאלו. עכשיו, היא רצתה לזרוע אחד ליד השני. מה היא הייתה עושה? היא הייתה עושה ערוגות. ברגע שהיא עשתה ערוגות, מה קרה לה? אז יש לה יותר מקום. יש לה, היא לא חייבת להרחיק בצורות מסוימות. ממילא הדבר הזה. זאת אומרת, נראה שההגדרות, זאת אומרת, צריך ללכת לפי ההגדרות שהוגדרו כאן ברמב״ם, אבל ההגדרות הללו הן צריכות להיות לא לפי הצד המסחרי שבנו, אלא לצד הגידול הפרטי שלנו. זה צריך להיות המודל של הדבר. יש לנו...
אתה מגדיר לפי הצריכה.
לפי הצריכה הפרטית. כן,
הדבר שנקרא להצטרף בכמויות קטנות.
נכון, לאישה, נכון. אז... גדולות, בגדול. נכון, הן נשארות הרבה והן קמות הרבה זמן. עוד דבר אחד נוסף, דבר אחד נוסף ש... מה? הוא היה צריך להיות בשבע בעשרה, לא יודע. הוא דיבר. מה? מה אני אגיד לך? טוב, עמי. הוא רק על טוב. אני מבין שהרב אמר יגיע תוך, אם הוא בבגין, אז הוא תוך כמה דקות מגיע הנה. מה? אין פקש. עוד דבר אחד, אם כבר אני כבר עוסק בדבר הזה, איך עושים הקודם, מי יודע? אני...
פרביוס.
לא, חזרתי לזה. אבל לא נעים שהרב אמר יגיע ופלא באמצע הרבי. דבר אחד נוסף, אולי אני אגע בו קצת, לא אריך בו, וזה, דיברתי עכשיו, קודם כל שינוי בכלי עבודה, בשברים והחמורים, אחר כך דיברנו על שינוי בצורת הזריעה, זאת אומרת, צורת העיבוד של הדברים, של ימינו, יש עוד שינוי אחד שמתעסקים בו בהלכות כליים, וזה שינוי בצורת האכילה. למשל, אנחנו מגדירים את הזירונים, הרמב"ם מגדיר מהם הזירונים, זירוני גינה, והם שאר הזירונים שאינם ראויים למאכל אדם, והפרי של אותו הזרע הוא המאכל אדם. כן? ואז הרמב"ם מביא כגון זרע הבצלים, השומים, וזרע החציר, והקצח, וזרע הלפת, וכיוצא בהם, וזרע פשטן, הרי הוא בכלל זירוני גינה, ואחר כך הרמב"ם פירק את מה שאמרנו, את זירוני הגינה לשני חלקים, לזרעים ולזירוני, לירקות. הדבר הזה הוא לא פשוט. הרדב"ז שואל וגם החזון איש שואל את השאלה הזאת. הרדב"ז שואל שאלה כזאת: אתה אומר שחרדל, מהו? הוא נחשב להיות מזירוני הגינה, אבל איך אתה מגדיר את הדבר? הוא אומר, והן שאר הזרעים שאינם ראויים למאכל אדם, והפרי של אותו הזרע מאכל אדם. זאת אומרת, יש זרע ויש פרי, והפרי הוא הנאכל. אבל הזרע הוא מה? הוא הלא נאכל, הוא לא הנאכל. כגון זרע הבצלים וזרע החציר והחרדל. אומר הרדב"ז, אני מימיי לא ראיתי מישהו שאוכל את הירק של החרדל. ככה שואל הרדב"ז. זאת אומרת, לא ראיתי מימיי אדם כזה. מה ראינו שאוכלים? את הזרע. אבל לא ראינו שאוכלים את מה? את הירק של של החרדל. אומר הרדב"ז, אם ככה הגדרה, אם זאת, אם זאת, אם 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 אתה הגדרת הרמב"ם, אתה באת והגדרת את הזירעונים כמה? כדבר שהזרע הוא לא הזרע הנאכל, אלא בגלל שכשהזרע נאכל מה הוא? קטנית. בדבר שהזרע נאכל, הרמב"ם הגדיר אותו כמה? כקטנית. זאת ההגדרה השנייה, שכל דבר שהזרע נאכל הוא קטנית. בדבר שהזרע לא נאכל אלא פרי הנאכל, הוא נחשב להיות מה? מזירוני הגינה שמתחלקים לשני חלקים. אומר הרדב"ז, היי, אם כך, הדבר לא מסתדר לי. חרדל, מה יהיה מעמדו? צריך להיות קטנית. ואיך הרמב"ם הגדיר את החרדל? הוא הגדיר את החרדל כזירוני הגינה. ככה אומר הרדב"ז. על זה עונה הרדב"ז ואומר תשובה כזאת. הוא אומר הרדב"ז, אני יכול לענות לך שאני לא יודע. אני לא יודע באמת ככה זה החרדל. אבל אני יכול להגיד לך דבר כזה. אולי אם ישקו את החרדל, אז מה? אם ישקו אותו, אז יגדלו לו עלים, ועכשיו יהיה מה מעמדו ומעמדם של העלים הללו כדבר הנאכל. ואז יהיה לנו דבר שמה שלא אוכלים את הזרע, אלא אוכלים את מה? את הירק שלו בדבר הזה. ככה עונה הרדב"ז, ואז הוא אומר שיש מין גינה כזאת, וככה יש דבר שעושים בדבר הזה. הדבר הזה הוא לא פשוט מבחינה מציאותית. אנחנו בימינו, במה אנחנו משתמשים? בזרע. מה שאנחנו משתמשים זה ודאי בזרע, לא משתמשים בירק. אבל הדבר המעניין הוא שהיום, למשל, הירק של החרדל הופך להיות חלק שנמכר. הוא הופך להיות חלק שנמכר, לא רק הזרע של החרדל הופך להיות חלק שנאכל, אלא גם הירק של החרדל, אפילו אם אתה מסתכל בכל מיני אתרים, בכל מיני מקומות, הם מדגישים מאוד את הירק של החרדל, שהוא העלים שלו, העלים השחורים שלו, שהם עלים הנאכלים, וממילא יוצא בעצם היסוד של הדבר הזה, שמה שהרדב"ז רוצה להגיד כאן, הרדב"ז בא ואומר, היי, חרדל הוא לא מוגדר לפי ההגדרות שלנו, במציאות של ימינו הוא לא עובד לפי הרמב״ם, הוא היה צריך להיות קטנית, והוא לא מוגדר כקטנית, אלא הוא מוגדר כזירוני גינה. אומר הרדב"ז, יכול להיות שאם תשנה את צורת ההשקיה, יש פעמים שהדרך תהיה, הדבר יהיה שונה. איפה אנחנו מוצאים דבר כזה? אנחנו מוצאים דבר כזה בהלכות תרומות. יש לנו מה שהגמרא אומרת, שיש קרשינים או אזוב, השאה באזוב הקורנית, שמה? שבזמנים מסוימים אני כן אוכל את הדבר הזה. אז זאת אומרת, חוזר שוב פעם לדבר. למה אנחנו לא אוכלים את הירק? בגלל שאנחנו מסחריים. וכשאנחנו מסחריים, אז מה אנחנו אוכלים? אנחנו אוכלים את הזרע. ומה עושים לירק? זורקים אותו. אז הצורה המסחרית שלנו היא מה? היא לא הופכת את השם של החרדל למה? לקטנית, בגלל שאנחנו לא אוכלים את הירק. אלא מה? מכיוון שיש אפשרות לאכול אותו, אז האדם הפרטי כן יכול לאכול אותו. נכון שמסחרית ודאי שלא מגדלים את החרדל בשביל מה? בשביל הירק. אלא לצורך מה אני מגדל את החרדל? אני מגדל את החרדל לצורך הזרע שבו. אבל זה איזה צורת גידול? צורת גידול מסחרית, כספית, לא צורת גידול, נקרא לזה טבעית או נורמלית של 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 תזונה, אלא צורת גידול מסחרית. ולכן יוצא מה שאומר כאן בעצם הרדב"ז, הרדב"ז אומר, אם תשקה אותו יהיה לו עלים. זה באמת הנקודה היא כזאת, אם תשקה את החרדל יהיה לו עלים ויוכלו את העלים, אבל העלים הללו הם לא מסחריים. אומר הרמב״ם, מה אכפת לי? אני לא מסתכל על האדם המסחרי. על איזה אדם אני מסתכל? אני מסתכל על האדם האוכל, על האישה האוכלת, על בעלת הבית, על האדם שאוכל. הם האנשים שאני צריך להתחשב בהם בדבר הזה. טוב, זה בעצם כן, ברור, זה ברור, זה ברור. אתה נכון, אני לא יכול, אנחנו לא, אם היינו יודעים מהו פול המצרי, גם זה עוד היינו, כן, מזרוע לירקו, ירקו על זרוע. נכון, אתה רואה שיש דברים שגידלו אותם פעמים לזרע ופעמים גידלו אותו לירק. אז נכון, כל ההגדרה כאן היא לא מדויקת כל כך בתוך דברי הרמב״ם, במינים עליו, אבל בכל אופן מה שאנחנו רואים, שיש מושג כזה של שינוי בזה, ואני חושב שזה בעצם מה שהתוספות, דברי התוספות המפורסמים בשבת, לגבי ה... בדף צדיק ב', לגבי המגדל קוצים בארביה, שהתוספות בא ואומר, אם היה להם בהמות, הם גם כן היו מגדלים. מה פירוש של הדבר, אם הם היה... זאת אומרת, אתה לא מסתכל על הצד המעשי, איך שקורה היום, אלא שהצד המעשי מושפע ממה? מכל מיני השפעות סביבתיות. יש כסף וביזנס ופרנסה וכל מיני דברים כאלו. אתה צריך להסתכל על איזה צד? על הצד האופטימלי של האדם הפרטי הזה, שהוא יכול לאכול את זה או לא יכול לאכול את זה. הבהמה יכולה לאכול את הקוצים הללו? היא יכולה לאכול את הקוצים הללו. נכון שעכשיו לא אוכלת, אבל אם היה לי בהמות, הייתי מגדל את זה בשביל הקוצים. אם היית מגדל, אז ממילא זה כבר מקבל את הגדר של הדבר הזה. זה בעצם חוזר ליסוד הזה שאנחנו, כל הזמן, שאני שואף כאן להגדיר בדבר הזה, הנושא הוא, או ההגדרה היא, לא ההגדרה המסחרית, או זה לא משנה לי שאפילו 99% מהגידולים יהיו איזה? מסחריים. 99% מהגידולים יהיו מסחריים. כמה נשים מגדלות ליד הבית ירק, אני לא יודע, אבל 99% מהגידולים יהיו מסחריים. אבל מבחינה הלכתית, מי יקבע? הגינה הפרטית היא זאת שתקבע, ולא הגינה המסחרית, מכיוון שהגינה המסחרית היא כבר נטויה, זאת אומרת, היא כבר יש לה איזשהו השפעה בדבר הזה. טוב, זה אלו הם דבריי, אם רוצים עוד דוגמאות, אני יכול לדבר עוד דוגמאות, אבל אני מבין שהרב עמר צריך להגיע, אז חכה אולי. אולי נתפלל ערבית. טוב. את הקובץ שיעורים זה... טוב, אולי...
בתוארים, ברשות כולם, ברוכים תהיו לשם. כן, זה באמת דבר נאה ומתקבל שביום ט"ו בשבט לדון בהלכות מצוות התלויות בארץ שלא רבים דנים בהם. ואחת השאלות שפעם היא הגישו שני מכונים ביחד, המכון התורה והארץ ומכון למצוות התלויות בארץ. שניהם ביחד חברו על שאלה אחת וכתבו את הבעיות שבשאלה, ואז כתבתי לפני כמה שנים תשובה, נדמה לי שגם השאלה האחרונה שהייתה במכון לפני ההתנתקות, גם כן, אז הייתי אצלכם ואני כתבתי על זה. אבל השאלה הזאת הייתה עוד לפני כן. אלא שעכשיו התעוררה עוד שאלה בנוגע לזה, על כן נדרשתי שוב לאותו עניין. העניין דן על איך נותנים מעשרות בימינו. אחרי שהתברר שגם בימינו יש מצווה לתת מעשר ראשון ללוי, ומעשר עני לעני, ואז כשבאים לראות בפועל, זה כמעט לא יכול לצאת לידי מעשי. מפני שבימיהם היו הבתים והשדות סמוכים זה לזה. העני היה יוצא מביתו ונכנס לשדה. לקחת מעשר עני, לקחת לקט, שכחה ופאה. והלוי, או שהוא היה בא, או שבעל הבית היה נותן לו, תלוי בעניין. בימינו, אם נחכה שמישהו יבוא, זה לא יקרה, הוא צריך לנסוע, והוא לא יודע מתי יש, מתי מעשרים, מתי... זה עולם אחר, עולם משתנה. ואם ייתנו לו, אז אם, יש, אם זה במקום קטן, אז ייתנו לו כמות שהנסיעות לא יצדיקו, הזמן שלו והנסיעות שלו. אם ייתנו לו כמות יותר גדולה, הוא צריך להביא מכונית ולהובלה, להוביל את זה ולמכור. זה לא, יהיה לו, לא יישאר בידו מאומה. ובוודאי לא יבוא לקחת. חיפשנו דרכים איך לעשות כדי שיהיה ביצוע של הדבר. אמרנו שהדרך הטובה היא על ידי, כמו שכתוב במשנה בגיטין, דף למד, שנותנים הלוואה לעני או לכהן או ללוי, ומפרישים על חשבון אותה הלוואה. אחר כך עשינו את הצעתי אז צעדים יותר מעשיים, יותר קלים, אבל נתחיל במשנה. המשנה זה בגיטין דף למד, אני ברשותכם אקרא את המשנה, רק אולי אם אני יכול לדעת עד מתי אני מדבר, שלא אגזים על הציבור. עם כל זאת, תאמרו לי. עד שבאו תלמידיהם. כן, כתוב המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני. להיות מפריש עליהם מחלקם, מפריש עליהם בחזקת שהם קיימים, ואינו חושש שם מת הכהן או הלוי או העשיר העני. מפריש עליהם לחלקם בלי פחד, כי יש להם חזקת חיים, תודה רבה. ואינו חושש שהמצב הזה השתנה. אומר רש"י, המלווה הזה, כשיפריש תרומותיו, ימכור התרומה ויעכב הדמים לעצמו בפרעון החוב, בשביל הכהן, וכן המעשר ראשון בשביל לוי, ומעשר עני בשביל עני. והמעשרות יעכב ויוכל, אלא שמפריש מעשה מן המעשר לכהן, שהן מותרים לזרים וכו'. היום בימינו, מה שאנחנו מפרישים בדרך כלל, מה שהתפשט, מפרישים רק את התרומות. מפרישים תרומה גדולה ותרומת מעשר. תרומה גדולה חיטה אחת פותרת את כל הקרי, על כן אומרים, יותר מאחד ממאה. מה זה יותר? או יש גרסאות, מה שיש כאן יותר. כל הגרסאות, אבל יש אחד ממאה ועוד קצת יותר. אחד ממאה זה לא מעשר, זה מעשר מן המעשר, שנקרא תרומת מעשר. היותר מאחד מאה, כלשהו, קצת יותר, זה בחינת חיטה אחת, שהיא תרומה גדולה, פותרת את כל הקרי. אז, ומה עם המעשר עצמו? קובעים לו מקום. אומרים, המעשר ראשון יהיה בצד דרום. 10 חלקים עם צד דרום. או ספון, או מזרח, לא חשוב. ומעשר שני או עני, שזה מתחלף לפי השנים, בשנות העבדה, א' ב' ד' ה', זה שני, ובשנות ג' ו' זה עני, אז זה, הם באים אחרי, שניהם בעצם שני. רק זה נקרא עני, כי נותנים לעניים. המעשר הזה גם כן קובעים לו מקום ואוכלים, כי הם, המעשרות מותרים לזרים. ולמה נהגו שלא להפריש? סמכו על זה שאין לנו היום כוח ללוי או לכהן לבוא ולדרוש, כי הם כהני חזקה, אין לנו ייחוס. אין שטר ייחוס לאף כהן ולאף לוי. הוא לא יכול לבוא לדרוש לוי אני או כהן אני, מפני שאין לנו את הייחוס בתשובת מרשד"ם, שהוא אומר שכל כהני זמן הזה הם כהנים מספק. ואם כי הכנסת יחזקאל ואחרים חלקו עליו ואמרו שמה פתאום, אם כן איך אנחנו פודים את הבכורים שלנו ואיך אנחנו מעלים אותם לדוכן ולתורה, באו אחריהם חכמים אחרים וחלקו ואמרו לא תוכל לדחות דברי מרשד"ם. הוא לא, אם הכנסת יחזקאל כתב שזה דעת יחידה, יחידי היה בדעה, אמר לו, גם המבית, חברו של מרן, גם הוא כתב כמו מרשד"ם, ולא עוד, הריבש, שהראשון, גם הוא פסק כך, ועוד יש, ויש פוסקים רבים מאוד, ההלכה באמת שנחשבים ספק, הנפקמין העיקרית היא בעניין אבן העזר, לגבי חלוצה, לגבי ספק חלוצה, לגבי כשיש ספקות בגירושין, זה עיקר ההלכה, אז מצרפים. אבל יש נפקא מינה גם לגבי מעשרות, גם לגבי פדיון. חכם צבי, בנו של החכם צבי, הרב יעבץ, אני אומר בנו, פני שיש שלושה יעבצים. יש יעבץ הראשון שבזמן הגירוש, שהוא כתב על פרקי אבות, ויש היעבץ השני, היה בעיר פס, שבמרוקו היה חבר בדינו של ביהודה בן עטר, שהיה הרב הגדול, שהם נתנו את ההסכמה לשון לאור החיים הקדוש. והיעבץ בנו שחכם צבי, הוא רבי יעקב בן צבי, שם זה רבי יעקב בן צור, פה רבי יעקב בן צבי, אבל לא מקיים יעבץ. זה בשאלת בספר שלו, בשוט, שאלת יעבץ, הוא אומר שהפדיון שאנחנו פודים זה רק מספק. ואם אדם ימצא עוד כהן שיבדה, וימצא עוד כהן שיבדה, כמה שימצא, אולי יזדמן לו כהן אמיתי, ויהיה בנו פדוי באמת. עד כדי כך. וחמיר עוד יותר, אומר אפילו בת לוי ובת כהן תפדה את בנה. כתוב בהלכה שהבן פטור, אבל תפדה כי היא רק ספק בת לוי. אפשר להוסיף על דבריו שגם כהן עצמו לפי דבריו יפדה את בנו. אם זה בת לוי ספק, גם כהן, גם לוי ספק. אבל לא נהגו בזה כמוהו, לבדות ולבדות. היה אמרים, שומרים על הגרה שהיה פודה את עצמו, אבל זה לא מנהג שיתקבל ולא יתפשט. אבל כדרכנו למדנו שגם הוא פוסק שזה ספק. אז למה באמת לא נהגו לבדות? לא נהגו מפני שסומכים על החזקה. סומכים על החזקה. יש דין שחזקות, סומכים על החזקה. אבל זה לא מוציא מכספק. חזקה זה לא בירור גמור. חזקה נשאר הספק במקומו.
לכן אפשר לעלות לדוכן בגלל שזה חזקה? או בגלל שבמקום מנהג לא אומרים
ספק? ספק, אבל לעלות אפשר. זה לא... יש אומרים, כן, מברכים על החזקה ועל מנהג מברכים. לא אומרים ספק ברכות נגד מנהג. וינהגו שהכהנים עולים, אז נגד מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. זה הכלל. יש משל, אתן לכם דוגמה פשוטה, אפילו שלא מעניין. יש הלכה תמוהה מאוד. האשכנזים מכבדים רב לעשות קידושין. היום, לא היום, גם הספרדים מכבדים. למעשה זה מחלוקת הראשונים. הרמב״ם והרב"ד וכל הראשונים נחלקו. הרמב״ם פוסק שרק המקדש יכול לברך, ולא שום אדם אחר. יש תשובת הרמב״ם שאם אחר בירך, ברכתו ברכה לבטלה. ואתם מבינים מה המשמעות? לא רק האיסור של הברכה, אלא החתן לא יצא, צריך לחזור ולברך. לפי הרמב״ם. מרן בבן העזר פסק כהרמב״ם. אז איך אנחנו צריכים לנהוג, ספרדים? צריכים לנהוג כמו הרמב״ם וכמו מרן. אשכנזים פסקו בזה כמו הרמה שפסק כמו הרבד ועוד ראשונים רבים. אבל אנחנו צריכים לפסוק. והמנהג פשוט, אתם רואים, גם הספרדים מכבדים רב. אני אומר, כשמכבדים את הרב לברך, מכבדים אותו לברך ברכה לבטלה, לפי הרמב״ם. ולפעמים, לצערנו, יש רבים על זה, נפגעים. בסך הכל פטרו אותו בברכה לבטלה, לפי הרמב״ם, לפי מרן. זה לא... באמת, אני אומר לכם, אצלנו במרוקו, מעולם לא כיבדו רבן, לא בגלל ש... לא ראו בזה חזן היה מברך, או שליח בדין כזה... הוא פקיד בדין, הוא היה בא לערוך, לא היה בזה, לא ראו בזה כבוד בכלל. אבל בכל אופן התפשט המנהג כך, אבל גם שם נהגו שלא החתן מברך. מה הסיבה? המחלוקת היסודית היא, אם הברכת ירוסין היא ברכת המצוות, וברכת השבע. בברכת המצוות צריך לדעת, ברכת המצוות אי אפשר לכבד מישהו. מי שעושה את המצווה הוא המברך. בברכת השבח, עד רבה כתוב בפירוש בראשונים, כמה שאדם גדול וחשוב, השבח לבורא הוא יותר גדול. אנחנו באים לשבח. כשבאים לכבד מלך, לדבר בכבודו, ביום חתונתו, ביום שעיתרו לו את המלוכה, אז מה, למי מכבדים? לזקן שבחבורה, לנכבד שבחבורה, שהוא יברך, כי זה מלך, פה באים לשבח לקודשה ברכו ישתבח שמו. למי צריך לתת? למי שיותר נכבד. המחלוקת היא עוד יותר יסודית. לפי הרמב״ם צריך לברך לפני הקידוש. למה? כי כל ברכה עובר לעשייתה, מברכים. לפי הרב"ד אומר מברכים אחר כך. כי הוא סובר שזה לא ברכת המצוות. ומה אכפת לו אם נברך אחר כך? הוא אומר, חיישינן שמה תחזור בה. תלוי בדעת אחרים. זה חששה רחוקה. הרמב״ם לא חושש לזה. אלא מה? הרמב״ם שסובר זה ברכת המצוות, החיישינן הזה אין בו כוח לשנות, הוא לא יכול לברך. אין מה לעשות. מסכמים ברכים. אם תחזור, תחזור. זה לא נקרא ברכה לבטלה. יש תשובת הריטב"א, אומר, אם אדם נטל ידיו לאכול פת כבצע, נטילה צריך על פת גם בכזית, בברכת המזון גם על כזית, אבל לברך על נטילת ידיים לא מברכים, רק אם אוכל כבצע, שזה קביעות סעודה. אם אדם נטל ידיו, אחרי שנטל ידיו, הוא רואה שהוא לא יכול לאכול כבצע. מה עם הברכה? היא ברכה לבטלה או לא? הריטב"א אומר לו, זה לא ברכה לבטלה. וכך פוסקים בהרבה דברים. ככה עליתי גם בעניין בקעת תפילת הדרך, זה לא ברכה לבטלה. היא מתחרט, ובסוף הוא לא נוסע, רק התחיל, והוא לא נוסע, החליט להיכנס למקום קרוב, שאין שיעור של ברכה, שהוא שעה וחומש, אז זה לא ברכה לבטלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז למה אנחנו גם כן, גם הספרדים פה מברכים? בנהר מצרים כותב שגם במצרים נהגו לכבד לרב שיברך. יש סברת רבנותם כדי לא לבייש את מי שאינו יודע לברך. ככה כותבים גם הפוסקים. אבל לפי הרמב״ם אין כזה דבר שיש. הוא צריך לברך. אם לא יודע, יאמרו לו מילה במילה, אי אפשר לברך במקומו. באמת יש למשל במזוזה מכבדים. אבל זה משהו אחר. משנה ברורה רצה ללמוד מזה בביאור הלכה עליו השלום, הוא למד ממזוזה לגבי עירוב, ואני אמרתי שזה לא דומה בכלל. במזוזה היא חובת הדר, נכון, אבל מה היא חובת הדר? אין חובה שיעשה מזוזה. יש חובה שתהיה מזוזה בפתחו. אם הוא קנה או שכר בית שיש בו מזוזה כשרה, הוא לא חייב לשנות. ואפילו היה לו בית בלי מזוזה, הוא בא אדם סתם ושם מזוזה, הוא לא צריך לשנות, אין פה חובה שהוא יעשה מזוזה. חובת הדר היא שביתו יהיה בו מזוזה, בפתחו תהיה מזוזה. זה חובת הדר. על כן, אם הוא מכבד למישהו לברך, יברך. שמיים בעיה, זה לא ברכת המצוות על הדר. בקטע מצוות מי שעושה את המזוזה, מי שעושה יברך, לכן אמין. אם הוא מכבד לאחר שיעשה, עכשיו הוא עושה את המצווה, הוא מברך, זה לא תלוי בעל הבית. אבל כאן, בקידושין, החתן מקדש, החתן עושה מצווה. איך האחר יכול לברך? אז מה דעת הרבד? הרבד אומר לו, זה לא ברכת המצוות. והראיה, לא אומרים, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על הקידושין, או לקדש אישה, כמו כל הנוסחאות. אלא מה אומרים? אומרים אשר קדשנו אותה וציוונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו, על ידי הריחות הזאת לא מתאימה לברכת המצוות. באמת לא מצאנו כמעט ברכת המצוות שהיא בו כזה הריחות. נדבר פה על כלל ישראל, שהשם כאילו בחר בנו, כאילו, אפילו שלא אומרים פה בחר בנו. אבל זה הפירוש, שסיוונו על העריות, עשה לנו את הארוסות, ותיר לנו את ה... זה בעניין של שבח. על כן אומר, כל אחד יכול לברך. אז הנהר מצרים אומר שם טעמים קשים, דחיתי אותם בתשובה. אלא באמת הטעם הוא שכך נהגו. נהגו בזה כהראשונים, שסוברים שברכת הקידושין היא ברכת השבח. על כן נותנים לחלווה. אחרת לא היינו יכולים לצאת. רק יש מנהג. כשיש מנהג, לא אומרים ספק ברכות. הרי הרמב״ם חולק ומרן חולק, והרבה ראשונים חולקים. מנהג לא אומרים ספק ברכות. אם מנהג לברך, מברכים.
ולמה באמת לא
פוסקים
כמו מרן?
מנהג. כך נהיה מנהג. מרן בעצמו כותב שמקום שהיה מנהג לפניו הוא לא מחייב, הפסק שלו לא מחייב. ככה הוא כתב בהקדמה. יש דברים שנהגו דלא כמרן. גם בסדר התפילה לא נוהגים כמרן. יש הבדל. מרן כותב הברכות שאדם מברך אותם לפי סדר של העשייה שכשהוא מתעורר, אנחנו לא נוהגים כך. יכול להיות שהם מנהג קדמון, אולי גם על פי הקבלה יש כמה דברים בתפילות וברכות שנהגו על פי קבלה, זה יכול להיות שכך. אז מהכוח המנהג הזה הכהן גם מברך על התורה, לא, בכלל התורה אין בה בעיה, אבל עולה לדוכן ומברך מכוח המנהג. אבל ספק נשאר במקומו, לרוב הפוסקים. אבל אני לא שייך לומר שאין לו שטר יחוס, אני לא צריך יחוס. אני זה מציאות, אם הוא עני, זה מציאות שהוא עני. צריך לתת לו מעשר עני. ולכאורה גם ללוי צריך לתת, מפני שסוף סוף נוהגים בהם מנהג כהנים ולוויים. תרומה לא נותנים ביד תומעה, אבל מעשר צריך לתת, וכן טוב, בוודאי ש... כן, כן, לא, אני מסביר למה, הרי זה רק ספק, אפילו ספק, כמו שעושים פדיון אפילו ספק, נותנים מעשר. אבל העני זה יותר פשוט, העני זה לא מספק, זה ודאי. עקם ודאי צריך לתת. השאלה, איך נעשה? לכאורה נעשה כמו המשנה. שהמשנה אומרת נותנים הלוואה לעני, או ללוי, או לכהן, ועם הזמן הוא מפריש על החשבון הזה. אלא שהגמרה שואלת פה שאלה. מיד אחר המשנה שואלת הגמרה, ואף על גב זה לא עתו לידיו, זה לא בא לידו. איך הוא קנה? איך קיים מצוות נתינה? אומרת הגמרה שלוש דעות. רב אומר שהוא מזכה לו על ידי אחרים. לוקח את התרומה, את המעשר ראשון או מעשר עני, ונותן לאדם אחר, ותזכה בזה ללוי, או תזכה בזה לעני. שמואל אומר, במכירי כהונה שנו. מכירי כהונה שהוא רגיל לתת לו, אומר רשי על ידי שהוא רגיל לתת לו, שאר הלוויים ושאר העניים מסיחים דעתם מאותו מעשר, ועל כן אפילו שהוא לא נותן לו בפועל, לא מזכה לו, זה שייך לו. ועולה אמר, מתניתין רבי יוסי. מה העולה אומר? רבי יוסי דאמר עשו שאינו זוכה כזוכה. אומר רשי, תקנת חכמים. זה לא סברה, ולא הגיעה, תקנה מיוחדת. אמרו אפילו שלא נותנים לו, אינו זוכה. לא קיבל. איך יזכה? עשו אותו כזוכה. חכמים תקנו. חכמים יש להם כוח להקנות. זה תקנה. כולו לא סוברים כמו עולה, אומרת הגמרא, כדעת יחידה, הוא מעמיד אותה כמו רבי יוסי. חלקו עליו רבי מאיר, רבי שמעון בברייתא, ורבי יהודה, כולם חורקים עליו. על כן לא העמידו. התוספות אומר, אבל על פי שאמרו דעת יחידה, הלכה כרבי יוסי. רק רב ושמואל רוצים להעמיד את המשנה לבד כולי עלמא. אבל באמת, הלכה כרבי יוסי. ברמב״ם לא רואים כך. ברמב״ם כותב את הדין הזה של הלוואה, שאם נתן הלוואה איך הוא מעשר, אומר הרמב״ם, והוא שאחר כך הוא מקנה להם את, את המעשר על ידי אחר, או שהיה מכירי כהונה או לוויה, או אני. אבל לא, לא אומר רבי יוסי שזה תקנה. משמע שלא פוסק כרבי יוסי. עכשיו השאלה היא, איך אנחנו עושים עם המעשר עני? אם ניקח את המעשר עני וניתן אותו, נביא אותו לעניים, לכאורה זה הדבר הטוב ביותר. מה יהיה אם נרצה להקל עליהם? כי אם נאמר לו לכל חקלאי, תיקח את המעשר עני, תיתן לעני, תחפש מעני, שיהיה לו חייב לך תעודת הכשר שהוא עני. ותיקח את המעשר ראשון, תיתן ללוי. זה רחוק, כמתחה וקשת. אולי יחידים, יחידים, שיעשו כזה עמל ותורה. אז מה הדרך היותר פשוטה? שימכור את זה וייתן כסף. השאלה, אם על ידי נתינת הכסף מקיימים מצוות נתינה, או שלא מקיימים. נחלקו בזה הפוסקים לגבי זרוע לחיים וקיבה. יש תשובה של הרדבז, והוא הביא תשובתו של מרי קורקוס. היה מנהג בירושלים ובחברון, היה מנהג של זרוע לחיים וקיבה, לוקח אותם בעל הבית ששוחט, כי גם בימינו יש חובה לתת זרוע לחיים וקיבה לכהן. בפועל היו אוכלים אותם ונותנים פרוטה, ככה היה מנהג, נותנים פרוטה, כלשהו, קצת כסף נותנים לכהן, ואומר להם, אני מקנה לכם את הזרוע לחיים. מרי קורקוס דוחה את המנהג הזה, אבל זה מנהג לא נכון. למה? אומר, איך אפשר שזה צריך לתת את הזרוע עצמו, לחיה עם עצמם, את הקיבה, לא את הכסף, לא מקיימים מצוות נתינה. ועוד שעושים את זה בפרוטה, מה פתאום? זה לא הכסף, זה לא הערך. ומאיפה הוא לומד? הוא לומד מהרמב״ם בפרק ת' בחות מעשרות שאומר, אם אין שם כהן, אחרי שיפריש אין כהן, אז הוא מוכר אותם ונותן כסף לכהן. משמע, אם יש שם כהן, לא ימכור, אלא ייתן לו את המעשרות עצמם. אם אין שם כהן, שם מדובר על תרומה, אבל הוא עדין בלוי, אם אין שם לוי, אז הוא מוכר את המעשר ונותן לו כסף. משמע רק כדי שלא יפסיד הכהן או הלוי. אבל אם יש כהן לידו, לא ייתן לו כסף. אלא מה ייתן לו? גופם של הפירות. מפה הוא למד שתמיד כשיש מצוות נתינה צריך לתת את הדבר עצמו. ולא תמורתו. זאת אומרת, הוא יצטרך להיות כבר סוחר, הוא כבר לא יעני, אתה אומר. כן, זה בעיה, ודאי עדיף, ודאי. גם לא מעשי, בדרך כלל זה לא יתקיים. אף אחד לא ילך, זה מה שאני אומר, אז מה עושים? הרדב"ז אומר, הוא מוטל עליי לקיים את המנהג, כך לשונו. הוא אומר, יש עליו חובה לקיים מנהגם של ישראל. והוא חולק על מרי קורקוס. אומר שאפילו אין שם, אפילו יש שם כהן, יכול לתת כסף. למה הרמב״ם אמר, אם אין שם כהן? אומר, זה מדובר כל הראיות שהביא, עוד ראיות שהביא מרי קורקוס. אנחנו מדברים שם שזה לא היה בהסכמת הכהן. אבל אם הוא אומר לו בפירוש, אני מסכים לקחת כסף, אומר, מה זה אפשר? מה ליהם? מליד מהם. מה ההבדל? בכל מה יכול התורה אמרנו, שווה כסף ככסף. אז כסף לא כמו שווה כסף. מה הפירוש? זה היינו אח. אומר אין הבדל. הרדב"ז אומר שאין הבדל. וזה שנותן לו פרוטה, הוא רוצה למחול לו. זה זכותו. מה אתה רוצה ממנו? אז הוא מקיים את המנהג. יש בהלכות קטנות של רבי יעקב חגיז, עליו השלום, הוא היה בירושלים, הוא בא מהעיר פס, והיה ראש ישיבה, הוא הקים את ישיבת בית יעקב, שבה למדו הפרי חדש, ובעל גט פשוט, וגינת ורדים, כל גדולי הדורות למדו אצלו, ביעקב חגיז, בהלכות קטנות. ספר נפלא. והוא, שאלו אותו, מה זה לחיים? יש שם איזה משמעות בתרגום שני, ולא הבינו. הוא אמר, אני לא יודע. כי אף פעם לא מקיימים את המצווה. כל אחד אוכל את הכל, ונותנים פרוטה לעני, לכהן. זאת אומרת, הוא אומר לו, אין בידי מעשה לראות מהו הגדר של החיים, איזה מידה, איזה עדכן, שם השאלות. הוא אומר, אני לא יודע. כי אף פעם, משמע שהמנהג היה כל כך פשוט, הוא היה בירושלים, הוא מדבר בירושלים. המנהג היה כל כך פשוט, עד שאומר שמעולם לא ראה את הנתינה הזאת. ולא זו אף זו, אלא גם לא ערער על המנהג. לא אמר מילה אחת שהמנהג לא טוב. משמע גם הוא מסכים כדעת הרדב"ז עליו השלום. גם המחנה אפרים, הוא כן ערער על המנהג, אבל על מה הוא ערער? מי שמדקדק בדבריו ראיתי בגיליון השעה, שולחן ערוך, יד אפרים, יחשיב אותו שהוא סובר כמו מרי קורקוס, מחילה מכבוד תורתו. לא ככה הייתה הכוונה של מחנה אפרים. מחנה אפרים פיתמה לחצאין, חילק את המנהג הזה לשניים. על החלק שנותנים כסף במקום פירות הוא מסכים. אין לו בזה בעיה. הבעיה שהוא עורר המחנה אפרים היא על זה שנותנים פרוטה. אומר, בשלמה אם כבר זכה בהם, יכול לתת אותם, יכול גם למעול עליהם. אז יכול להגיד, אני מספיק לי פרוטה. אבל אם לא זכה בהם, איך הוא מוחל? מה אנחנו אומרים? נותנים לו כסף. כשאתה נותן לו, אתה נותן לו מלכתחילה פרוטה, איפה הנתינה? על זה ערער הרב מחנה אפרים. מעניין שהרדב"ז רבי יעקב חגיז, גם על זה לא ערערו. זה פלא. אבל זאת הערה חשובה. הוא אומר, לתת כסף במקום פירות, הוא לא רואה בזה בעיה. אפשר לתת כסף במקום פירות. כמו שטוען הדבר, אז מה להם? מה לידי מהם? אבל, יבוא לתת פרוטה, מה זה הפרוטה הזאת? אתה אומר במקום, אם הוא כבר זכה בזרוע לחיים וקיבה, ועכשיו הוא אומר, קח תאכל אותם ואני תיתן לי פרוטה, זה אפשרי? אדם יכול לקחת מכונית שלו ולמכור אותה בפרוטה. זכותו זה כספו, כי כספו הוא יעשה בו מה שרוצה. אבל אם עוד לא זכה, מה פתאום, איך ממירים את זה בפרוטה? זה טענתו. יפה, יפה, יש בזה, זה אחד הסיבות שאני אומר להקל בזה, בשביל זה הקדמתי שזה לא מעשי היום. זאת אומרת, אם נבוא, לכתחילה אני אומר בהלכה, לכתחילה באמת צריך לתת את הפירות עצמם. כי סוף סוף יש חולקים בזה. בפרט שהחידה עליו השלום, מרן החידה הביא את המנהג הזה, אבל בספרו מחזיק ברכה, אומר כבר התבטל המנהג. אז אם התבטל, אין לנו הרבה על מה לסמוך. אז לכתחילה באמת צריך לתת את הפירות. הכי טוב. אבל למה? אנחנו לא פוסקים כך. מקילים בזה. מי שרוצה להדר, תבוא על הברכה. אבל לא מצריכים את זה. אני כתבתי אז שזה יהיה תפסת מרובה, אפילו מעט לא תפסת. אם נחמיר על החקלאים, שיקנו עצם הפירות, בסוף בכלל לא יעשו את המצווה. מרוב הקושי שיש בזה. זה לא מעשי, אתה צודק. אבל יש לנו עוד.
מי היה מנהג אחר, שמובא בקדמונים, להפקיר את נכסיו, לביא את השלה, והגם המעריק מביא את זה.
זה, שוב, זה אמרו לגבי עניינים מסוימים, שיכול, מי גוד יכול להפקיר, אם יפקיר ויזכה, אבל זה לא... זה לא מי שרוצה לקיים מצוות מעשרן. זה מי שרוצה להתחמק ממצוות מעשרן. אבל מי שרוצה לקיים, זאת אומרת, יש אפשרות. אבל לא, אנחנו מדברים באנשים שרוצים לקיים את המצווה. להפריש ולתת, ודאי לא זה הדרך.
אבל במכירי עניים זה נקרא שאני נותן את הפירות עצמם.
מכירי עניים, כן. פני, גם אם יזכה לו, אחד מהם, נכין עמי. אם יזכה לו, גם כן. אם מכירי עניים, לפי עולה, עשו שנו זוכי זוכי גם כן. בסדר, אנחנו עכשיו שם על העיקרון. האם צריך לתת, או שהוא אומר, אני לא נותן פרט, אני נותן פעות. מה הדין? אז זה מחלוקת. אתה צודק. אם היא מכיר עניים, או אם יזכה, לא אותו דבר. אני הוכחתי מהרמב״ם, שהרמב״ם סובר שרב ושמואל לא חולקים. רק כל אחד מעמיד את המשנה בדרך שנראית לו יותר מתאימה. אבל פה אני אגיד לכם חידוש גדול שחידשתי אז, חידוש גדול ואני חושב שהוא אמיתי. הרבה חושבים, נדמה לי שגם יש בחכמי זמננו האחרונים שכתבו כך, שהדרך היחידה שאפשר לתת כסף זה על ידי הלוואה. כי כך כתוב במשנה. המלווה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני, להיות מפריש עליהן מחלקן, מפריש עליהן וכו'. אז אומרים רק בדרך הלוואה, על ידי שמקדים לו כסף, אז עכשיו כשהוא מפריש, הוא אוכל את מה שיפריש, והוא רושם. הוא נתן לו 1,000 שקל הלוואה, הוא עושה חשבון שהמעשר העני הזה עולה 100 שקל, הוא לוקח את זה לאכול, למכור, והוא מוריד לו מהלוואה 100 שקל. עכשיו הוא חייב לו רק 900, אז הוא נתן. אבל אם ילך קודם כל למכור את המעשר, אחת לו את הכסף, יש כאלה אומרים שלא, זה לא טוב. ואני בא לומר שזה בדיוק להפך. עד כדי כך יש מקום לומר לעניות דעתי שכל מה שנחלקו, רובם של הפוסקים שאמרו שלא יכול לתת כסף, זה רק בדרך הלוואה. אבל אם לא בדרך הלוואה, בשלב הראשון אמרתי שגם אם הוא נותן כסף זה אותו דבר. אבל אחר כך חידשתי שאם הוא נותן כסף זה הרבה יותר טוב. כולי עלמא יכול להיות שיודו. מה ההבדל? כשהוא מלווה לו כסף, ועכשיו הוא מפריש ומוריד, הוא לא נותן בכלל. כי הלוואה להוצאה ניתנה. כשאדם מלווה זה יצא, כבר נתן, עכשיו הוא לא נותן. המקדש במלווה אינה מקודשת. למה? כי מלווה להוצאה ניתנה. היא ניתנה להוצאה, כבר יצאו הכסף, נגמר, אתה לא נותן לה כלום. יש שאלה בהנאת מחילת המלווה. בסדר, זה עוד סוגיה. אבל המקדש במלווה היא לא מקודשת. כי אין, הוא לא נותן לה כלום. הגמרא ככה קובעת שהוא לא נותן לה כלום. אז אם אני עכשיו הלוויתי ללוי, מתי הלוויתי לו? בחודש תשרי. ובאתי בחודש שבט, כמו היום, בט"ו בשבט, ואני מפריש את המעשר, ואני אומר, אני מוריד לו. הוא קיבל משהו, הכהן הזה, או הלוי, או אני קיבל ממני עכשיו? פה זה מה שאני בא לומר. כל מה שאמר רב ושמואל, צריך לזכות לו, פני שאם הוא לא מזכה לו, הוא לא נותן לו כלום. אם הוא לא מזכה לו, הלוואה ניתנה לפני כמה חודשים. היום לא נותן כלום. על כן אמר רב, אני אדרבה מפרש, זה השאלה של הגמרא. כשהגמרא שואלת, אף על גב, זה לא עתו לידי? למה הגמרא אף על גב לא עתו לידי? כי כסף הוא לא נותן לו. זה להוצאה ניתנה. רש"י אומר, אף אגב, דלא עתו לידי בתמיהה, אף על פי שאינו נותנן לכהן, ויחזירים לו קטנים מתניתין, דיפריש עליהן, וכיוון דלא מתו לידי, מן זכי לאלהי כהן, אך תרומה שיקבלן נזה בחובו, ואך יצא ידי נתינה. מי שידקדק ברש"י, הוא אומר שלא נותנים כלום, הוא באמת לא נותנים כלום. אז מה אמר רב? שהוא מזכה לו על ידי אחר. ומה אמר שמואל? מכירי כהונה, זה גם נקרא זכות. ועולה אמר, רבי יוסי, שאמר עשו שאינו זוכה כזוכה. אבל אם הוא מוכר עכשיו את המעשר, או הוא לא מוכר, לוקח אותו ואומר, המאה שקל שזה עולה, אני עכשיו נותן הלוי, זה טוב. לא צריך לא לזכות, ולא מכירי כהונה ולא כלום. זה חידשתי. הביאתי ראיה מהסוגיה הידועה בחולין, ואני אקרא לכם את הסוגיה. לוי זרע בקישר. קישר זה מקום, איזה מושב, איזה חווה חקלאית. לוי זרע שם זרעים, ולא אבו עניים למשקל לקט. רצה לתת לקט. לקט, שכחה, פאה, לא היו שם עניים, שם כולם עשירים ברוך השם, או שהיה כמו בימינו, זה היה מחוץ לעיר, ועניים לא באים. אתה לקמא דרב ששת, מה לעשות? שואלת רב ששת. אמר לעני ולגר תעזוב אותם, ולא לעורבים ולא לעטלפים. ואתה שואל אותם פה, מי יאכל אותם? עורבים ועטלפים. לא לזה התורה התכוונה. לעני ולגר. אם אין עני וגר, תאכל. לבריאות, לא תשאיר. שואלת הגמרא, הרי בתרומה וגם במעשר, כתוב, אם לא היה שם, גם בזרוע חיים וקבע, שאם לא היה שם כהן, מעלין אותם בדמים ואוכלן, מפני הפסד הכהן, שהכהן לא יפסיד, הוא מעלה אותם בדמים, אוכל המעשר, או אוכל את הזרוע לחיים וקיבה, כי הם לא אסורים לזרים, ואת הדמים נותן לכהן כדי שלא יפסד לכהן. מה הגמרא מתרצת? שני מתנות כהונה, דנתינה כתיבה בהו. גם תרומה, אומרת הגמרא, אותו תירוץ. שני מתנות כהונה, כתוב נתינה. בלקט, שכחה או פאה, לא כתוב נתינה. לעני ולגר, תעזוב אותה. אל תיקח, זה מה שכתוב, מה זה תעזוב? אל תיקח אותה, תשאיר. אבל במתנות כהונה, כתוב נתינה. כתוב לתת. אז אם כתוב נתינה, אי אפשר, לא מקיים מצווה. אז אם אין כהן, מה עושים? ייתן כסף. עכשיו אני שואל, רבותיי, תשימו לב טוב לגמרא, בכוונה קראתי את כל העניין. הגמרא עושה סתירה על דברי רב ששת. רב ששת אמר שאם אין עניים, מותר לקחת הלקט ושחפה, בעל הבית ייקח. לא צריך לעזוב. הגמרא, למה? הרי בתרומה ובמעשר ובזרוע לחיי וכל מתנות כהונה, אני אפחות את זה. הרי במתנות כהונה כתוב צריך למכור ולתת לכהן. אז מה הגמרא מתרצת? שאני מתנות כהונה כתובו נתינה. הווה אומר שהוא מקיים נתינה. איך מקיים נתינה? הרי לא כתוב פה כמו בגיטין שהוא מקנה לו על ידי אחר. כן, אבל אני מסכים.
קודם אמר שהפנצת
כהן. הרב פרידמן. אתה צודק, אתה אומר בדיוק מה שאמרי קורקוס, אתה אומר נכון, אבל תשים לב, הגמרא, חוץ מהפסד, הגמרא פה מחלקת בין מתנות עניים ובין מתנות כהונה. מתנות עניים, תיקח, מתנות כהונה, הוא אומר, למה? נתינה כתיב בהו, אז לא הפסד, כתוב, זאת אומרת, אם לא, הוא לא מקיים. במה הוא מקיים נתינה? בזה שהוא לוקח כסף. נכון, כתוב גם הפסד כהן. זאת אומרת, אל תהיה גזלן. אבל מקיים נתינה, ככה כתוב, נתינה כתיבהו. אם לא מקיים נתינה, אז מה זה נתינה כתיבהו? זאת אומרת שכשנותנים כסף, אני רואה בזה, כמובן שאפשר לדחות. אם לא היה אפשר לדחות, לא היה מקום. כשאני הייתי בישיבה קטנה בתפארת ציון, ישיבה של החזון איש, פעם הקשיתי למורי ורבי, על השם רפאל, הקשיתי לו על הבאי. קושיות כאלה חזקות, לא מובן. הוא ישב, הסביר לי את זה כל כך יפה. אמרתי לו, אז מה רבה סובר? למה רבה חולק עליו? אמר לי, רבה סובר כמו שאמרת בהתחלה. אז נתינה כתיב בהו, והגמרא אומרת, מה נותן בסך הכל כסף? פה לא כתוב. לא מכיר כהונה, ולא זכות עד אחר, ולא רבי יוסי. פה לא הביאו את כל זה. זה הגמרא. בקוף למדלת עמוד בית בחולי. אלא מפה אני בפרט עם מה שאני טוען, שכל מה שאמרו רבו שמואל ועולה בגיטין ובגלל הלוואה. יש כאלה חשבו שהלוואה זה מעלי אותה, אני אומר זה גרעו אותה, כי הלוואה להוצאה ניתנה, אבל אם הוא נותן כסף הוא מקיים נתינה. ויכול להיות אולי גם הרי קורקוס יהודי בחיי גבנה שייתן כסף, בפרט כסף מלא. מחנה אפרים ודאי יודע. מכוח זה אמרנו, אני אקצר ברשותכם, מכוח זה אני אז הוספתי, כתבתי את כל זה, שנמנה גזבר בדין ישב, שבו שלושה אחראים, ימנו גזבר לעניים, בשביל המעשר העני, אחד שהוא גבי צדקה שמוכר כנאמן, והוא יהיה ידם של העניים, ידע ריכתה, וממילא יש פה גם מכירי כעניים, כי הוא קבוע, לזה ודאי יש פה מכירי עניים, ואליו כל בעל הבית, מי שרוצה להדר יקנה לו על ידי אחר. זה יותר טוב להידור, אבל לא לחייב את זה. אלא הוא הגזבר ימנה את בעלי הבית להיות שליח לעניים, והם ימכרו את המעשרות. ממילא זה יותר קל לעני, וגם יעלו לו יותר זול. אם הוא ילך למכור לבד ויוביל לבד, פה זה נר לאחד, נר למאה. הוא מוביל את שלו, מוכר את שלו, ימכור גם את שלהם. והכסף ייתן. אם כך הוא עושה, בוודאי אם קיים פה נתינה לכולי עלמה, אין פה ספק. איך ממנים שליח? זה לא קשה. כתוב בתחילת הלכות שלוחים ברמב״ם וגם בקוף פבית וחושי משפט בסעיף א', כתוב מפורש שליח שממנים אותו לא צריך לא עדים ולא שטר ולא קניין ולא כלום. אומרים בפה, ת, תהיה שלוחי למכור, אני יכול לטלפן לאיזה יהודי באוסטרליה, ולומר לו, תמכור את הארמון שיש לי שם, תמכור אותו, הוא מוכר, מכור, תקנה. אה? מה לא בעל העולם? מעשר? לא, אחרי שיש פירות, הוא ממנה אותו שליח. את הגזבר מינינו שהיא קבוע. והוא, כל פעם, הוא ימנה את השליחים. אפשר, כשיש כבר זרעים, אם עושים, גם כן, אם עושים שטר על ידי בדין, זה אחרת. התחייבות בשטר, יש חקרי לב באורך, התחייבות בשטר תופסת, הוא אומר, מזה חולק, הוא אומר. גם על דבר שלא בא לעולם. אנחנו בבית דין, אני נהגתי כשהייתי יושב בבית דין, כשעושים הקנאות של ירושות כדי להתאים, אז אנחנו מקנים, אז יש הרבה דברים שהם בבחינת בנק, יש אומרים שזה לא בא לעולם. כל מיני דבר, אז אנחנו עושים התחייבות, מחלוקת, שגדולי הפוסקים. אנחנו עושים התחייבות בקניין או התחייבות בשטר. יש דרכים. על כל פנים, בפרט כשזה טובת העניים, אז אני אומר, אם עושים את זה, אז אפילו לא צריך לקנות. ולעוד, אלא יש לי ראיות, אין מקום להעריך, שגם הרמב״ם מודה, שבמקום שזה טובת העניים, אז הלכה כרבי יוסי. שתי מקומות, ויש גם שח בהלכות צדקה. מקום שזה טובת העניים, לכולי אלמה אומרים הלכה כרבי יוסי. זה לא שללו אותו לגמרי. כי כל דברי רבי יוסי תקנה, תקנת חכמים, כפי שכותב רש"י. ופה זה ודאי טובת העניים. כי בלי זה לא יקבלו כלום. עכשיו, מזה ירדנו עוד ירידה, ואמרנו שאפילו לא ישלמו, יש הרבה שלא מוכנים לשלם את כל המעשר העני. זה צדיקים שישלמו, זה המון כסף. אתם יודעים טוב, אתם עוסקים בזה. אבל אז מה עשינו? סמכנו על המנהג הקדמון, שאפילו פרוטה. אפילו פרוטה, אני אומר יש בזה כמה מעלות. א', יש על מה לסמוך, ב', כשיתרגלו לתת, אולי עם הזמן נסביר להם עוד קצת, שהעניים נהנים, ונראה להם. אז הוא ייתנו קצת יותר. ועוד קצת, זה, אחרי שמתרגלים, נתינה צריכה הרגל. גם בעשרות צריכים הרגל. ויש הרווחה לעניים. ועוד שעל ידי הגזבר זה מכיר כהונה, אז יש פה קניין. לא צריך קניין, כי על ידי הגזבר. כמה מעלות גדולות. עכשיו מה ששאלו, אמרו לי שהתברר שלפעמים הסכום שהם נותנים, אפילו לא מספיק פרוטה לכל הפרשה והפרשה. לפעמים אין פרוטה. למעשה אמרתי, אפילו אם אין פרוטה לכל הפרשה, לא יעשו לפי הפרשות, אלא יעשו אם מוכרים את המעשר העני של כל החודש. אז זה בהכללה, יש על מה לחול, כי יש כסף. יש יותר מפרוטה שם מלאכות, והיות והיסוד הוא מפני שבעל הבית מותר לו לתת, ופה יש גזבר שהוא בבחינת הבית מותר לו גם לתת מתנה, אז הוא מוכר ומדואג בלי זה, כי בלי זה לא לעניים כלום. היות וזה טובתם, הכנו גם בזה. ואז העלינו רעיון שהעלו אותו שני המכונים, הרי השאלה הייתה אם אפשר לקיים מעשר עני על ידי המדינה, על ידי הביטוח הלאומי. אז אמרנו שאפשר, אני לא יודע אם בסוף עשיתם את זה או לא, אבל עדיין לא מאוחר, אם אפשר רק לשכנע את שר האוצר והשר שמונה על הביטוח הלאומי, שיכתבו מכתב זה לזה. כן, כן, בסך הכל, זה לא דבר גדול. ולא צריך, אז הקלתי מאוד, שאפילו לא צריך לקבוע איזה כסף, כי זה בדרבנן, כל המעשרות היום, זה תרתי ותלת דרבנן, בדרבנן יש ברירה, אפשר לומר כל הד... כי חלק גדול מהביטוח הלאומי הולך גם לעשירים, עכשיו כל הדברים ששייכים למעשר עני של המדינה, יהיו לחלק העניים, ויש עניים, שם ודאי יש הספק, דברים ארוכים לא נחזור עליהם, ברוך אדוני לעולם המלך. רק נסיים בתפילה, רחמן יזכנו לביאת המשיח ובניין בית המקדש, ונפריש תרומות ומעשרות מדאורייתא, כי הלכתם אמן. אז יהיה לכם עבודה יותר קשה. מדאורייתא אין לספק בלך.
טוב, אנחנו רוצים...
להודות מאוד לרב ציון, לרב שלמה אמר שיצא. רק הערה אחת.